ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק של הפסקת ים. גם הפעם נמצאים איתי ממש הפאנל הקבוע. השף יניב גור אריה ויושב ראש העמותה הישראלית לתרבות קולינרית, דוד קישקה.
אהלן.
מה שלומכם?
שלום.
הנה נראה שיאמינו לי שאתם פה.
על זה אומרים צוזמן.
בסדר. יחד אנחנו הולכים להתעדכן על כל מה שקרה באמת בקולינריה הישראלית, גם מעבר לים כמובן, ויש כל מיני עדכונים מעניינים כמו תמיד, אז אנחנו הולכים להתחיל. בסדר?
קדימה.
יאללה.
קדימה.
טוב, יש פה משהו חגיגי שצריך רגע לעצור הכל ולדבר עליו. שאני שתחיקיתי לו, אוקיי? כי באמת אנחנו כל הזמן, עד עכשיו דיברנו מה קורה עם הקולינריה הישראלית בעולם, מה יהיה עם הרשימות הנחשבות, איך הם יתפסו אותנו מעכשיו והלאה. וכן קיבלנו נראה לי איזושהי גושפנקה, אני תמיד אופטימית, אני מחכה שאולי אתם זה, אבל כן קיבלנו איזושהי הבנה מינימלית לפחות, אולי אפילו מעבר לזה, שמסעדת גפן של השף אדם זלי, בפריז, היא נכנסה למדריך משלן היוקרתי, דיברנו על זה אז שהוא כאילו, אפילו שהוא ידע שהוא הולך להיכנס, הוא החליט שהוא הופך אותה להקשרה. זאת אומרת, זה היה איזשהו סיכון מבחינתו, ומסתבר שלמרות המהלך הזה, הוא עדיין נכנס למדריך, אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל כוכבים עדיין או לא, יהיה איזה טקס בפריז, ואז אנחנו נדע בדיוק מה זה אומר. אבל סיכוי גבוה שגם ינתן כוכב למסעדה, ואם ינתן כוכב, אז הוא יהיה הראשון בעולם שקיבל כוכב משלן עבור מסעדה כשרה.
אבל זה נכון, וקודם כל, כל הכבוד, באמת. אני הבנתי, אולי אני טועה, שהמבקרים של המשלן היו לפני שהמסעדה
הייתה
כשרה. זאת אומרת שבעצם אם הוא יקבל כוכב עכשיו, זה על הגרסה כאילו הקודמת של המסעדה. אז בעצם המבחן יהיה אם הוא שומר עליו שנה הבאה. ואז אנחנו יודעים
שאוכל כשר
קיבל כוכב.
הבנתי אותך.
שוב, ככה אני מבין, אולי אני טועה.
יש בזה משהו.
אני, קודם כל, מברור כל הכבוד על העשייה. אני רק אומר גם מהיכרות קרובה, של שפים כוכבי משלן ואחרים, לא יודעים את זה. זאת אומרת, ראיתי גם כאן ידיעות בארץ, שהוא אמור היה לקבל כוכב, מי שמקבל כוכב לא יודע את זה.
כן.
בוודאות, עד יום הטקס.
כן. הוא נכנס לרשימה, לא יודעים מה קורה עם זה.
על אף שאמור היה לקבל כוכב, לא יודעים.
כן, נכון.
כשאמורים לקבל את הכוכב.
זה עברה.
יודעים על זה, באמת. כן. זה שבוע, 10 ימים לפני שמוזמנים לטקס בגדול. אז אי אפשר לדעת את זה מראש.
כן.
אבל עצם העובדה של להיכנס למדריך, דיברנו עליו גם שהוא באמת מהשפים הישראלים שטסו, עושים חיל בחול, מעולה כאילו.
עכשיו התקווה זה שהידיעה הבאה שאנחנו נגיד זה שבאמת יש כוכב.
אבל יודעת משהו, בסוף כוכבים יש בשמיים. השף שקם בבוקר ועובד ועמל, זה לא בשביל הכוכב. הכוכב זה עוד משהו שהוא טוב ושהוא חשוב, והוא נחמד והוא כיפי, אבל בסוף, את יודעת, גם אם מדבר עכשיו על אוהד, אז הוא קם בבוקר ומרח את הלקוחות שלו ומכין להם אוכל ורואה את החיוך שלהם, ובסוף הערב הוא סוגר מטבח ולמחרת הוא פותח שוב, ויש לו את הסיפוק מעשייה שלו והיצירה שלו, וזה זה מה שחשוב, יקבל כוכב, לא יקבל כוכב.
כביכול כן, אבל אתה מבין שבכל תחום עשייה, לא בכך רק קולינריה, כן? אתה רוצה איזושהי הכרה, או איזשהו משהו, איזושהי שאיפה או יד כן להגיע אליו.
אז זה מה שאני אומר, שכל ערב הוא מקבל הכרה ממסעדה מלאה בסועדים,
שנהנים,
שמפרגנים, שאוהבים את האוכל, שחוזרים, זאת ההכרה האמיתית. הכוכב זה עוד משהו, אבל העיקר זה העשייה עצמה, וזאת אומרת, את זה אי אפשר לקחת ממנו, לא משנה מה, או מכל שף אחר.
זה משהו שדרך אגב, ייקח המון זמן להרבה מאוד שפים להיות באמת שם, במקום הזה שאתה אומר, כי אני חושבת שיש רדיפה מסוימת אחרי הרשימות ואחרי כל התהילה הזאת.
מאוד תלוי איפה.
זה נראה לי יותר בתקשורת מאשר במציאות.
כן?
לא, יש גם כאלו שזה מאוד מעניין אותם, וזה גם בסדר, גם לגיטימי. הרצון לקבל הכרה
בסוף זה מעודד גם את הסועדים להגיע, כן?
זה בטוח, אבל יש באמת כאלו שעסוקים, כמו שאני אומר, לקום בבוקר, לצאת, לעבוד, לעשות את המיטב, ולפעמים אבל ההכרה הזאת היא חשובה גם עבור העובדים שלהם, אגב, עבור המשפחות, שבקושי רואות אותן, אז יש מכל הסוגים, ובכל מקרה, אני אגיד שוב, כל שף ישראלי לנו זה גאווה, כמובן, כישראלים, כי זה כמו ספורטאי ישראלי שמצליח בחול, או כדורגלן, או באמת בכל תחום אחר, וגם מדענים, אנחנו, יש לנו גאוות יחידה, גאווה לאומית, וטוב שכך, ואם זה עבור אוכל כשר, למה לא? כאילו, באמת, אני לא יודע אם זה מצעיד קדימה עוד את ההתעניינות בזה, אבל זה טוב שזה שם, כאילו...
אין סיבה שלא. זאת אומרת, יש כוכבי משלן למסעדה שהיא צמחונית לצורך העניין, זאת אומרת, אין סיבה שלא. בקיצור, אני מאחל לו את הכוכב הזה.
אולי יש, אבל יכול להיות שיש, אתה יודע. יכול להיות שיש, כי יש ז'אנר של מסעדות כשרות בחול.
לא, אתה יודע,
אתה יודע, אפס לא תמיד הכי מוצלח.
ברור שמי ששופך שמנת צמחית ועושה פפר סטייק עם מרגרינה, וזה לא יקבל כוכב.
לכן אני אומר, שאנחנו מכירים כל מיני ז'אנרים.
אבל זה לא מה שהוא עושה, כן? ובסוף, כאילו, אני אומר, אני מאחל לו שיקבל כוכב, אבל אני עוד יותר מאחל לו שהמסעדה תהיה מלאה, שתעבוד טוב, ושיהיו לו הרבה סועדים ולקוחות מרוצים, ושהעסק יצליח.
ולחשוב שהייתי צריכה, אתם יודעים שהייתי צריכה לטוס לפריז שבוע אחרי שהמלחמה התחילה, כמובן הכל בוטל ברגע ממש, ואחת המסעדות שהייתי אמורה לבקר בהן זה גפן, הייתי צריכה להיות שם ולנסות, אבל זה עוד יקרה.
לפעם הבאה.
לפעם הבאה.
יס.
טוב, אז המזנון, עוד עולמות הכשר, אוקיי? אנחנו עדיין בעולמות הכשר, המזנון של השף אייל שני בניו יורק הופך לכשר, הוא כבר פתח מסעדה כשרה ממש לאחרונה, את התאומה של מלכה, ומדובר על הסניף בטיים סקוואר, לא פחות, כאילו, ממש ב...
של המזנון?
המזנון, בדיוק.
יש מזנון בטיים סקוואר? אני יודע שיש בצ'לסי מרקט.
בדיוק, אני גם ראיתי את הצ'לסי, לא ידעתי שהוא פתח בטיים סקוואר, אבל זה רציני להפוך דווקא אותו לקשר. והוא אחד מבין חמישה סניפים שיש לנו בארצות הברית, ואני שואלת עצמי אם זו איזושהי תפנית שאנחנו הולכים לראות בכללי, בעקבות המלחמה, כאילו ראינו את מה שנקרא מהלך או אדם זלג, שדיברנו עליו לפני רגע. האם זה כאילו משהו שאנחנו הולכים לראות אצל עוד שפים ישראלים בחול, אולי אסף גרנית?
מה, את תופסת את הכשרות כאיזושהי מין התרסה יהודית מול הגויים, כן, שאומרת כאילו... אני פה ואני עושה
כשר. איזושהי עמדה כזאת.
כהפגנת כוח יהודית, כאילו?
כן, אני, כאילו לא רק שאנחנו לא, מסתירים את ככה. אנחנו לא מסתירים את היהדות, אלא אנחנו אפילו שמים אותה כאילו בבולד,
אני לא יודע אם...
בבמה.
כאילו נצמח אם יש מישהו שיוכל להסביר, אם יש מישהו שבאמת פעל מתוך החשיבה הזאת, אני אשמח לדעת.
אוהד.
להבין, אני לא יודע, אני לא מכיר, כן, באמת, זה, לא דיברתי איתו אישית, אני פשוט חושב שיש מסעדות מז'אנר מסוים שזה לא משנה אם הן כשרות או לא כשרות, זאת אומרת, הן פועלות כמסעדה כשרה, ולפעמים עדיין לא הוגדרו ככזו, ויש גם כאלו שיצא לי להכיר במעלה הדרך, שממילא הקהל שלהם הוא או ישראלים שטסים לחול ונורא אוהבים לאכול את האוכל שישראלים אוכלים גם בישראל,
כן.
יש הרבה כאלו, אגב אני יודע שאני כשאני טס לחול, אני לא כזה סקרן לאכול במסעדות ישראליות, כי אני הולך לגלות את התרבות המקומית.
המקומי, בדיוק.
אבל זה אני. אז אני אומר, זה לקהל כזה, ולפעמים הם גם פועלים, אני לא יודע, גם אם אייל שאני שוב, אני לא מכיר את כל מקרה לגופו, אם יש להם ממילא והם רואים קהל יהודי שאוכל אולי כושר סטייל, כמו שהאמריקאים אוכלים, אז הדרך מכאן כבר להגיד, יאללה, אז בוא כבר נהיה קשרים, יכול להיות. אני חושב שזה משהו... כנראה עסקי, כאילו קשה לי לשייך את זה, קשה לי להאמין אפילו שזה משוייך לזה של בואו זה הזמן להראות להם, אנחנו יהודים ואנחנו אוכלים כשר, בגלל הפרי פלסטיין בואו נראה להם, מסעדה כשרה, כן? לא, אני באמת אומר, זה נשמע לי קצת הזוי.
בקיצור, התשובה האמיתית לשאלה למה המזנון בטיים סקוויר הפכה כשרה היא שאנחנו לא יודעים. אין לנו מושג, ואנחנו נותנים לך משימה עד הפרק הבא, את תופסת את אייל שני או את שחר סגל, ואת שואלת אותם את השאלה הזאת.
או, אני יצאת איתה לסיועות.
מעדכנת את מאזיננו.
יפה.
בסדר גמור.
יניב גם התחיל לצאת שיעורי בית, אני אוהב את זה.
הוא הבין את הקונספט, אתה מבין.
יפה מאוד.
טוב, עכשיו אנחנו היינו בעולמות האופטימיות, בעולמות הנחמד לי, ועכשיו אנחנו בעולמות איזה בסה.
וואה.
כן. מסעדת מנה של השף אינון אלעל נסגרת, הוא, אני לא יודעת אם אתם יודעים, הוא היה במילואים מהיום הראשון, עד לא מזמן הוא עוד היה ממש מילואים מה שנקרא על מלא, גם שתי מלצריות של המסעדה, מאיה חיים וקרינה פריטיקה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, זכרונן לברכה, הם עבדו במסעדה במשך שנה, הם נרצחו במסיבה נובה בשבת השחורה.
נורא.
כן, עבדות מטורפות, כאילו, בבת אחת, שתי עובדות מאוד משמעותיות הולכות ולא חוזרות. ועוד יותר גם הסיפור מאחורי זה הוא בכלל מזעזע, אז כאילו אני מניחה שגם העובדים וגם הצוות חוו איזושהי טלטלה מאוד רצינית, והם החליטו שב-15 לינואר המנה נסגרת, יש לאותה, לינון ולעומרי השותף את הלונל, שזו עוד מסעדה שנפתחה ממש לאחרונה, והייתי בה מעולה ממש, באמת אהבתי את התפריט ערב שהוגש שם, ומה שהם החליטו לעשות זה פשוט לקחת את הברנץ' של המנה, שהוא מעולה, אני תמיד ממליצה עליו, כאילו שואלים אותי איפה לשבת בתל אביב לברנץ', אני תמיד אומרת במנה, פשוט לקחת אותו ללונל. זאת אומרת, למלא את החלל הזה של הלונל גם בשעות היום.
רגע, כל הדבר הזה עובד תוך כדי שהשף בצד שמונה?
עכשיו הוא כבר חזר. אבל כן, זה עבד עד שהוא חזר, זה עדיין עבד. לונל, מה שהם עשו שם, הם עשו שם איזשהו פופ-אפ.
זה מדהים, בואו נעצור רגע ליד זה.
כן.
זה שהשף נמצא בצד שמונה, והמסעדה עובדת, וזה א' קשה בטירוף, וב' כל הכבוד, כאילו זה מדהים.
ממש. ממש, באמת, הם עשו שם, זה לא יאמן שהם החזיקו, וגם הם מצאו פתרון מאוד יצירתי, הם עבדו בעיקר במנה עד עכשיו, והלונל היה שם איזשהו פופ-אפ כזה של שפים שפונו, הם עברו לשם, אם אני הבנתי נכון, והם גם מאוד חמוד מה שהם עשו שם, כדי באמת למלא את החלל, בזמן שאינון לא נמצא, כי גם כשהוא נמצא זה קשה להיות עם שתי מסעדות. אז באמת זה מה שהם עשו עד היום, וכשהוא חזר עכשיו הם החליטו שבאמת צריך רגע להתפקס, לפי מה שאני מבינה, ולקחו את הקונספט של הברנץ' שהוא טוב, ופשוט העבירו אותו לחלל של הלונל, והחליטו שהמנה זמנה להיסגר. זאת מסעדה גם יותר קטנה, פחות מקומות, לתקופה הנוכחית, יותר נכון להם באמת למקד את הכל במקום אחד, וינון יהיה במקום אחד, וישים את כל כולו שם, בטח עם כל מה שקורה. אז באמת הברנץ' הוא יוגש פשוט מה-15 בינואר, יוגש פשוט בלונל, מ-9 עד 4, ותפריט הערב ימשיך את אותו היום. ואנחנו ראינו את המגמה הזאת בכללי, כאילו קורית בעוד מקומות, זאת אומרת היה את מה סיפרנו על רומיה בפרק הקודם, שבאמת יש את קפה יוסף, ואז זה ממשיך לרומיה, לתפריט הערב, זאת אומרת שני קונספטים שונים שקורים באותו חלל, בגלל השעות השונות, משהו שיותר מתאים לכל שעה. ופעם מה שהיינו רואים בעיקר זה יותר תפריטי ארוחת צהריים ותפריטי ארוחת ערב, זאת אומרת לא היה שינוי קונספט כזה כאילו קיצוני אפילו הייתי אומרת. איך אתם עם ה... אני אתן דוגמה, אוקיי? אני אהיה יותר ממוקדת.
אוקיי.
לדוגמה, זה מצחיק אותי שאני הולכת להגיד את זה, האלנה. סתם אני אומרת את האלנה, לא כי יש לי איתם איזה...
במקרה מקום שלא אכלתי בו צהריים היום.
כן. אז נגיד להם יש תפריט צהריים, ואם אני אבוא בצהריים, אני כנראה אפגוש מנות שאני אוהבת, מתחברת, מחכה להן, ובא לי לאכול אותם בצהריים, כי אני יכולה לבוא בצהריים. ולא יכולה לבוא בערב. אבל יש מקומות כמו נגיד עכשיו מה שקורה בלונל או ברומיה, שזה שני קונספטים שונים. אם אני אוהבת מנה ברומיה בערב, אני לא אמצא אותה כנראה בצהריים, לדוגמה. מה הדעה שלכם בנושא? כאילו זה משהו שמזיז אצלכם משהו? כאילו איך אתם הייתם מעדיפים לראות את המסעדות האהובות שלכם פועלות בשעות היום?
תראה, נגיד ככה, קודם כל מסעדה זה עסק.
כן.
והיא צריכה לעשות מה שנכון לעסק. וחלק מזה זה גם לעשות מה שנכון לסועדים, כי בסוף הסועדים הם הלקוחות שהם מפרנסים את העסק הזה. עכשיו, אם אתה בעולם מושלם, אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל בעולם של היום אתה חייב איכשהו למקסם את היכולת שלך גם לייצר רווחים וגם לייצר עבודה לעובדים שלך בעסק הזה, וכל שף ומסעדן מתמודד עם זה בדרך שלו. אז מי שבוחר לעשות שני קונספטים על אותו מקום, אני מניח שהרעיון זה בהחלט למקסם את החלון הזדמנויות שיש על פני היום. אם בערב זה בר ובצהריים זה בית קפה, אז זה מתאים לשעות שונות של היום. שוב, יכול להיות שבעולם מושלם הוא היה מעדיף שזה יהיה בשני לוקיישנים, אבל אנחנו לא בעולם מושלם. ואז בעצם השאלה היחידה היא, איך אתה בונה את זה? כי אם אתה בונה את זה נכון, ואני מניח שהם בונים את זה נכון קונספטואלית, אז כשאתה בא בצהריים ואתה בקונספט אחר, אז אתה מבין שבערב זה יהיה קונספט אחר, והכל בסדר. זאת אומרת, אתה לא תבוא בערב ותצפה לקבל את הקפה מהצהריים. אם בונים את זה נכון, אז הכל ברור, וכל המנגנון מול הסועדים שקוף, והכל בסדר. אבל אני אומר, בשורה התחתונה, צריך להבין שעסק עושה מה שהוא צריך, כדי באמת לעשות את הטוב ביותר, כדי להתקיים. צריך לכבד את זה.
לא, ברור, אני כסועדת מבינה את החשיבה, ברור, אין פה שאלה בכלל. פשוט אני, אתה יודע, החשיבה של השאלה בכלל, זה כאילו באמת, כי זה כמו אפילו גם בפרונטו, נגיד, יש את העניין, שזה יש תפריט צהריים ותפריט ערב, ואני כן נמצא מנות מהערב בצהריים. כאילו, יש איזה קטע כזה, שכשאתה הולך למסעדות...
אבל בפרונטו זה עדיין פרונטו, בצהריים ובערב. נכון. זאת אומרת שיש שם אחר, קונספט אחר, קו מחשבה אחר. נכון. זאת אומרת, הרעיון זה פשוט לתקשר את זה בצורה הנכונה מול הסועדים. וברגע שהשיח הוא פתוח, והתקשורת היא ברורה, והכל גלוי, אז את רבה, יכול להיות משהו נורא מגניב במקום. זה נשמע לי מאוד קשה גם לשנות מקום כל יום.
כן.
מהצהריים לערב, זה עבודה מאוד קשה. ומי שבוחר לעשות את זה, אז כנראה שהסיבה היא שזה באמת, גם כנראה מדליק אותו לעשות את זה, וגם כנראה שזה נכון לו לעסק, אז הוא צריך לבנות את זה בצורה הנכונה, והכל טוב.
אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל פעם בכפר המיו, זה התחיל כזה היה פלאפל אז, ובערב הוא היה עושה את הכפר המיו. אז פתאום עלה לי לראש, אמרתי, וואלה, הוא היה מהפכן בנצי, כל חייו.
בנצי מהפכן, אבל של קונספטים לגמרי, אבל חשוב כמובן להסתכל על הקונטקסט הנוכחי. אני אי אפשר להתנתק מהמצב, מהמלחמה ומהצרות הצרועות שיש בארץ ובכלל ובעולם ההסעדה, אירוח מסעדנות, תיירות, כל מה שעוטף באמת פרנסה של מאות אלפי אנשים, אגב יש לומר בסקטור הענק הזה שציינתי, וכולם עושים אדפטציות. אני חושב שגם דיברנו על זה כבר, גם על הסגירות הרבות וגם על כל מיני אדפטציות. אז נשמע לי כנראה מושכל ואחרי חשיבה מה שהם עושים, ניהול רזה יותר, לאחד, אם יש להם שני מקומות, להציל אחד לפחות, ככה זה נשמע.
כן.
ולגבי קונספטים, את יודעת, אני חושב שזו תקופה טובה גם לנסות דברים אחרים, ואני רואה את הרבה, באמת, הרבה שפים שפשוט מנסים, כי צריך להבין ש... הקהל מגיב קצת אחרת כרגע לדברים שהוא מחפש, גם למחירים, גם לסוג בילוי שהוא מחפש וגם לאוכל. אז נשמע לי שהם עושים
מהלך נכון.
מהלך נכון, ככה זה נשמע לפחות.
תראה, אני אגיד משהו על זה שהוא בעצם קצת אמירה על החיים, כן? בסוף בסיטואציה כזאת של משבר כזה כמו עכשיו לענף המסעדנות, מעבר כמובן למשבר הכללי, אתה יכול לעשות שני דברים. או לבכות על מר גורלך, להתבכיין, להתקרבן, שזה לגיטימי, או לקום ולעשות מעשה ולעשות את ההתאמות ואת האדפטציות הנדרשות. אז מבחינתי, כל מי שבחר באופציה ב' ראוי לכבוד, כי זאת הדרך הנכונה להתנהל.
יפה. טוב, אנחנו נראה באמת איך זה יתפתח ומה יהיה באמת במקום. אני בטוחה שזה רק ישפר את הביצועים, כי באמת הוא יוכל להיות במקום אחד.
יאללה, תוסיפי לרשימה של המקומות.
מוסיפה.
מפרגנים שיצליחו באמת.
בטח.
לגמרי, בהצלחה מכל הלב.
יאללה, איחלנו להם, ועכשיו אנחנו נעבור למקום אחר שצריך לאחל לו הצלחות.
מה?
זה עוד אני בכוונה דחסתי את כל הקשה והמבאס למקום אחד, ואחרי זה אנחנו משתחררים.
אוקיי.
אז באמת עוד סגירה שתתרחש בסוף חודש פברואר, היא של בר היין ברוט. לא יודעת, יצא לכם לאכול שם?
כן, ברור.
הרבה פעמים.
יפה, לא חשבתי אחרת. אז גם אני אכלתי שם ממש מתייחסית בהתחלה. ואני זוכרת את המקום כזה, מבחינתי הוא תמיד נשאר מוסד כזה מאוד משמעותי. זה בר היין בעצם של השף יאיר יוספי והשף עומר בן גל, ובדיוק כשימלא לבר יין 10 שנים, הם לא כל כך מגדירים את זה בר יין, אבל נגיד אנחנו מגדירים את זה בר יין, אז באמת המקום הולך להיסגר, והוא פשוט המקום עצמו, שבו הבר נמצא, זה באמת, הוא נקנה על ידי היזם דוד טור, שהוא גם, יש לו את פיצריית הר סיני, את ה-AKA, האיטלקיה, מזלילת לוקל וכו וכו. באמת, הרים את נחלת בנימין לגובה, והוא החליט לפתוח שם מקום חדש, שהוא יותר מתאים לחזון שלו, לרחוב. ואני מצד אחד, באמת אני מרגישה שחבל שמוסד כזה נסגר, כמו ברוט, ומצד שני אני כן מתחילה לפתח איזושהי סקרנות, זאת אומרת, למה הוא מתכנן שם, מה יהיה הפאזל, איך הוא סוגר בעצם את הפאזל הזה שלו, יכול להיות שגם יהיו עוד מקומות שהוא יפתח בעתיד בנחלת בנימין, אבל המקומות של הקבוצה מאוד טובים, אז כאילו יש לי כזה למה לצפות. אם אני אומרת, איך אתם עם הבשורה?
אבל בוא נקדיש רגע את הבמה לברוט.
כן.
יש פה משהו עצוב, ויש גם נקודת אור בכל הסיפור, אז נתחיל קודם כל ברמה האישית שלי, כמובן בתור סועד. אני מצר על הסגירה של הברוט, כי בעיניי זה אחד המקומות שאני באופן אישי הכי אוהב בעיר ובארץ, עם אוכל יוצא דופן, עם יצירתיות אחרת, אוכל שלא מתחנף, אוכל שמביא את המקומיות ואת העשייה ואת היצירתיות של השפים, באמת לקדמת הבמה, שמבינים חומר גלם, שלא מתעסקים בטרנדים, אלא באמת ביצירה. אני מאוד 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 אוהב את הברוט, למעשה גם הזמנתי מקומות לשם לשבוע הבא, כי אין מצב שהיא תיסגר לפני שנבקר בה עוד ביקור. אז מבחינת נוף המסעדנות בתל אביב, זה בהחלט כואב שהברות נסגרת. אבל הסיפור מאחורי הסגירה של הברות במקרה הזה הוא לא סיפור עצוב, הוא סיפור שיש בו גם נקודה משמחת, כי בעצם עומר ויוספי, הם הקימו במהלך השנים שהם היו בברות, הם הקימו חברת פודטק שנקראת Mediterranean Food Lab, MFL, שעוסקת בפיתוח של חומרי טעם באמצעות פרמנטציות וציסות טבעיות של כל מיני חומרים מהצומח ומקטניות ומתגנים ומירקות, והם בעצם מייצרים מגוון רחב של נוזלים ותמציות שבעצם מעשירות את הטעמים באוכל. המוצרים שהם עושים שם ב-MFL הם מטורפים בעיניי, באמת ברמה אחרת לדברים מהסגנון הזה שטעמתי. בשנים האחרונות למעשה גם הברות עצמה הייתה סוג של מעבדת ניסיונות של הדבר, כי בהמון המון מנות החומרים שלהם שולבו, חלקם דיברו על זה, חלקם בחלק מהמנות פחות דיברו על זה. מנה נורא מפורסמת בשנים האחרונות שהם היו מגישים איפשהו באביב, זה היה מנה של חסת הקרח, של אהל הגבישים, עשב בר שהם היו מלקטים, ושמים עליו קצת סומסום מקומי קלוי, ובעצם מטבלים אותו ברוטב שהיה מבוסס על אחד, על אחד התמציות האלה שלהם, ויצא לי באמת לטעום איתם ביחד כמה וכמה חומרים, והם באמת חברה מדהימה. ומתוך הדבר הזה, היא לאט לאט גדלה, וצמחה, והתפתחה, ונוספו עובדים, וקם גם סניף עכשיו בפריז של החברה הזאת, והם בעצם גייסו גם כסף, והם בעצם הולכים להשקיע את המרץ שלהם ואת האנרגיה שלהם בחברה הזאת, במדיטרניאן פוד לאב, וכנראה שמתוקף זה יש להם פחות זמן כרגע להיות כל יום בסרוויס במסעדה כמו הברות, וזאת הסיבה שהם בעצם התקדמו והלכו הלאה. אז מבחינת נוף המסעדנות יש פה איזושהי בעיה, אבל בסך הכל מבחינתם זו דרך מהממת, והם פשוט הולכים לצעד הבא של הדרך שלהם.
יפה, מעניין.
אז באמת, קודם כל, נאחל להם בהצלחה רבה, באמת, עם המיזם פוטק, ואני גם חייב להגיד פה שיש את התפיסה, ואת אומרת, זה עצור ומסעדה נסגרת. תראי, בסוף זה גם עסק, אז יניב אמר, יש כאן יזמים שצריכים ללכת עם התשוקה שלהם להמשיך הלאה, ואני גם לא יודע אם מה שנקרא כתוב בספר מהו אורח החיים שמסעדה צריכה. זה יכול להיות מיזם שקם לחמש שנים, לעשר שנים, לעשרים שנים, תהיה מסעדת פועלים, זה נדיר שמחזיקה פה באמת עשרות שנים בישראל, אבל יש את הפן באמת של יזמות קולינרית, ובאמת, יכול להיות שלפעמים מקום צריך להיסגר כדי שהבעלים שלו והיזמים שלו ימשיכו הלאה.
כן.
אז זה גם יפה שאנשים מממשים את עצמם, לא צריך להסתכל רק עלינו. שאת אומרת, אנחנו עצובים שזה נפגע, אנחנו גם שמחים על מישהו שבנסיבות האלו שמתקדם הלאה.
כן.
זה נשמע לי לא נסיבות טרגיות, עם זאת, גם ציינת, עם דוד טור קנה, ובאמת כל הנחלת בנימין שהפך לאיזשהו מדרחוב, ממשיכים שם איזשהו וי בלייני כזה או אחר, אז גם לשם נאחל לו בהצלחה. זה גם עושה עבודה נהדרת, גם כשיש תיירות וגם עכשיו כשאין תיירות, מסתובב שם לא מעט, אז גם התיירות פנים, הישראלים, לא רק התל אביבים אגב, הרבה באים מחוץ לתל אביב לבלות, זה אזור מאוד מאוד נחמד, ונאחל לכולם בהצלחה, כמובן.
אבל מה שכן, תגיד לי, אתה דוד, אם אתה גם מרגיש ככה שבאיזשהו מקום יש לי תחושה שהעידן של המסעדנות של שף או שניים עם איזשהו חלום, או שני שותפים עם חלום בכיף לפתוח מקום קטן ולהצליח באמת לחיות ממנו, נראה שהוא כבר הולך ונעלם, ואת מקומו מחליפה מסעדנות שיותר שייכת לקבוצות מקצועיות של אנשי עסקים שיש מאחוריהם כמה מקומות ומנהלים את זה גם כקבוצה, ככה לפחות בתחושה שלי.
אני לא בטוח באחוזים, כי דווקא בזמן, זה התחיל כבר בזמן הקורונה ועד היום, וגם עכשיו במלחמה זה מתחדד, בגלל שאנחנו חווים ככה מקרה קיצון, דווקא הרבה מקומות הולכים על, שוב, על ניהול רזה, מקום קטן. אני חושב שדווקא בעבר היו פתיחות הרבה יותר גרנדיוזיות של מקומות הרבה יותר גדולים, של היכל ישיבה של 80 עד 150 איש, והשקעות הרבה הרבה יותר גדולות.
לא, אבל מבחינת קבוצה ביחס למסעדה.
לא, אבל אתה יודע, רואים דווקא, זאת אומרת, יש כמה קטנים, ואתה גם צודק שיש יותר ויותר קבוצות של ברים, של מסעדות, שזה גם בסדר, שמתאגדים ביניהם, ואז יש סוג של מטה, נקרא לזה, שכל אחד יש לו תפקיד, זה רכש, זה שיווק ומדיה, זה ניהול, שזה גם מצוין. התחום בסוף הוא בכיוון טוב, זאת אומרת, הוא מתמקצע. צריך לראות מה המלחמה הארורה הזאת.
האמת שאני בעד כל ה... אני בעד העולם הזה של קבוצות, כי זה לוקח, בוא נגיד, מסעדנים ושפים שהם איכותיים, ונותן להם עוד במה ועוד מקומות לסועדים ש... אני נגיד לדוגמה, בוא ניקח את מחנה יהודה, שהם הדוגמה הכי קלאסית מבחינתי לפחות. יש עוד קבוצות מהממות, אבל מחנה יהודה, כשאני הולכת למסעדה שלהם, אני יודעת שיש לי איזושהי חותמת שאני אענה. כאילו, זאת התחושה.
אני חושב שלמרות שבקבוצת מחנה יהודה זה גוף הומוגני, אחד מאוד, באמת, גם החברות, הרעות, הירושלמיות שם היא מובילה, יניב, ואני חושב, מתכוון יותר באמת לקבוצות שבהם שותפים מכמה תחומים, ושותפים עסקיים, וחסר, הוא טועה לגבי הרומנטיקה של שני חברים שפותחים זה, אבל יש עדיין כאלו, זה קיים.
תראה, אנחנו רואים את זה בהמון המון תחומים, זאת אומרת, זה לא רק באוכל, כן, גם בשוק המזון התעשייתי, אז אנחנו רואים שבאמת יש כל מיני קרנות השקעות, שהם אפילו לא חברות מזון, אלא ממש קרנות השקעות שקונות כל מיני חברות, וגם כנראה בתחום הטכנולוגיה זה ככה, והכל בסדר, וגם במסעדנות, אני בעד מקצוענות, אבל אני תוהה ואני מקווה שהדבר הזה הרומנטי של מקומות גם קטנים ששייכים ל, לא יודע, איזה זוג שהיה לו איזה חלום ופתח, ושזה לא ייעלם, שזה לא יהיה משהו שהוא בלתי אפשרי לקיים. אני יודע שבמקומות אחרים בעולם, באיטליה, בצרפת, אפשר למצוא לו מעט מקומות כאלה, ואני מקווה שישארו כאלה גם בארץ.
כן, הלוואי, זה מאוד חשוב גם. אבל יש, כאילו חשוב לומר, יש עוד בנו ו...
לא, יש, אני רק מקווה שהם באמת יצליחו לשרוד גם בשוק כמו שהוא היום.
תראו, אחד המקומות שאני הולכת לדבר עליהם היום זה קוצ'ינה S4, שזו דוגמה קלאסית למה שאתה מתאר, החלום הזה, האהבה הזאת, התשוקה הזאת שכאילו של תמר, שהיא פשוט פתחה מקום שלה. אני לא ארחיב עכשיו כי יש לי את הזמן שלי, אבל זה נגיד דוגמה ממש טובה למה שאתה, בוא נגיד, היית רוצה לראות אולי יותר בעולמות שלנו פה, אולי בקולינריה הישראלית. אבל אנחנו יודעים שגם זה משהו שהוא מאוד מאתגר, בגלל המצב הכלכלי, המצב המדיני, יש הרבה דברים שמשפיעים על זה.
כן, זה כמו שהסופרים החליפו אותה חנויות מכולת, כן? זה תהליך שאין לו, אין דרך לעצור אותו, אבל עדיין, כאילו... יש איזה געגוע מסוים.
אני חושבת שאנחנו נוכל לראות את זה, איזושהי מגמה באמת הפוכה, של כאילו שפים כמו תמר, שהם כבר עם שנים של ניסיון במטבח, וכל מיני חוויות קולינריות מאוד מאוד ייחודיות, שהם כאילו חוזרים למקום הזה, של היותר, איך אני אקרא לזה, יותר אישי אולי, ואז אנחנו נראה את המגמה הזאת, כאילו הולכת הפוך, אולי בעוד כמה שנים, כאילו אנחנו נראה עוד מקומות כמו של תמר. אבל עכשיו, באמת, כאילו, הקולינריה בסוג של פריחה מסוימת, וכאילו, כל אחד רוצה עוד מקום ועוד נגיעה מול הסועדים, ויש קבוצות. זה, נראה לי שזה, כאילו, בהמשך אנחנו נראה את זה. זה מה שאני, זאת הנבואה שאני...
לפחות את יכולה לדעת שהפרק של פתיחות סגירות בפודקאסט שלך, תמיד יהיה לו חומר. גם עוד 5 שנים, תמשיכי פה, יהיה לך פתיחות סגירות.
תמיד יהיה לי, לצערי. כאילו, פתיחות אני תמיד בעד, אבל סגירות אנחנו לא נעים. טוב.
זה גם חשוב, דרך
אגב. זה גם חשוב.
לפעמים יש ריבוי שהוא לא טוב לתחום, דרך אגב.
אתה יודע, מישהו שלח לי שבוע שעבר, לא אגיד מי, אבל שלחו לי, מה את אומרת על לפתוח מקום בחיפה, בר יין, עם טה-טה-טה, לא יודעת מה. ואמרתי, תשמע, קודם כל אני לא חיפאית, אבל ממה שאני יודעת, בחיפה גם כבר מתחיל להיות איזשהו ריבוי של מקומות, בטח מקומות הקטנים האינטימיים, זה קורה הרבה בחיפה ממה שאני ככה חובה, ושומעת גם. ואני אמרתי לו, תפתח בעמק חפר, כאילו, אזור עמק חפר זה אזור שהוא עכשיו בהתפתחות שלו, עכשיו כאילו מתלהבים ממנו.
הגענו לחדרה. היינו חייבים להגיע לחדרה.
אז אני ביקשתי ממנו לפתוח באזור עמק חפר.
רצית מקום קלב.
האמת, יודעת מה, דווקא בחיפה, באזור של שוק תלפיות והנמל, אני פתאום חושב על זה, יש המון עסקים שהם בדיוק מהסוג הזה שדיברתי עליו קודם, שהם לא שייכים לשום קבוצה, ושום... איש עסקים הם ממש כאילו חלומות של אנשים שבאו ופתחו,
בדיוק.
וזה גם מאוד קשה, אבל מאוד באמת קשה, מקומות אבל שיש בהם גם הרבה רומנטיקה, כאילו, נכון. בעיניי.
אז כאילו, זה באמת מה שאתה אומר, זו הייתה התשובה כמעט שלי. אתה ניסחת את זה יותר טוב. אבל, ואז הוא אמר לי, אז תראי, אולי אני אפתח אז בתל אביב. אמרתי לו, אבל בתל אביב, כאילו, אתה צריך להתבלט באיזושהי צורה, וזה מאתגר. מרגיש לי שכבר צריך רגע לעשות שם איזושהי עצירה רגע, ולעשות חושבים, כי כבר יש יותר מדי. אבל מי יקשיב לי?
תשמע, דוד, הפודקאסט הזה נולד כדי שהיד הקולינרי הבא של ישראל יהיה חדרה, ועד שהיא לא תשיג את המטרה הזאת, זה לא יעזור.
עליתם עליי. טוב, תראו, חוזרים לאופטימיות זהירה, כי השבוע, כי היום יוצא הפרק, הוא יוצא ב-14, אל תפסו אותי במילה, אני לא זוכר את תאריכים, אבל מתקיים פסטיבל אדמה לאדם במסעדת אלנה בתל אביב, כן, שימו לב, לא בנורמן, שזה אלנה.
אלנה.
כן, שימו לב, של השף גיא.
אלנה.
נכון, כן. אלנה, של השף גיא גמזו, נפתחה לו מזמן, בבימה, באזור הבימה, ומי יזם את האירוע הממש מכובד הזה? אני לא יודעת כאילו אם אתם מכירים אותם בכלל, אבל קוראים להם יני ודוד. אני לא מאמינה, יואו, הם פה, כאילו הם יזמו את האירוע. רק אני מתלהבת.
כך יצא. לא, אנחנו גם מתלהבים, האמת מאוד. גם מלעבוד יחד אגב.
כן, תענוג.
ממש, וגם לעשות את זה. אלנה אחלה מקום, באמת, כמו שאמרת, שף גיא גמזו, יחד עם מוש בודניק, מסעדן, יזם, מיקסולוג על, גם הבעלים של הסושל קלאב ושל המידל בר ושרונה ועוד כמה, ואיציק חנגל, הם שלושתם שותפים שם, איציק זה הבעלים של פסטל ושל עוד הרבה מקומות. אז גם אני אומר את זה כי מבחינת, דיברת, שוב, זה לא קבוצה, אבל זה אנשי עסקים, יזמים
שיודעים לעשות דברים איכותיים.
מתאחדים, מתאגדים, ובאמת כל אחד יודע גם להוביל את הדבר הזה, ויצרו באמת בית אילנה רובינשטיין שם, ממש צמוד להיכל התרבות, טאפס בר מקסים עם חצר ותפריט יוצא מן הכלל, ויניב תכף יספר על כל המהלך של המיזם, ואז אני אקח את זה חזרה לשוק. בבקשה.
בהחלט. קודם כל, הקשר באמת נוצר בהתחלה דרך מוש בודניק, שמכיר ממש לעומק אותנו ואת המיזם שלנו, והוא הביא את הרעיון יחד עם מור שובבו, והם בעצם אמרו, בואו נעשה, ממש הם באו נטו מקטע של רצון טוב ואמונה במטרה ובאג'נדה, לא שום דבר מעבר לזה. בואו נעשה פסטיבל שבוע אדמה לאדם באלנה. וככה עשינו. ובעצם מה שהולך לקרות זה שבשבוע הבא, ממש החל מיום ראשון, למעשה מהיום שבו עולה הפרק הזה, מ-14 לראשון, במשך כל השבוע יוגשו מנות שמבוססות על תוצרת של אדמה לאדם במסעדת אלנה, שמתאימות גם לקו של אלנה, מנות שנוצרו בשיתוף פעולה, ביחד עם גיא ודור השף של אלנה, וגם ביחד איתי, ועם מה שיש לנו בתוצרת, וזה מאוד מרגש, ויהיו מנות מאוד מעניינות, כמו לדוגמה, יהיה סלק שהוא סלק מוצל בעצם שאנחנו אספנו מהשדות, יחד עם העלים והגיבולים שלו, ולמעשה הוא יהיה ממולא בתערובת של העלים של הסלק שהם מבושלים, והוא יוגש עם, והוא יהיה כמו רביולי כזה בעצם, שני דפי סלק וביניהם מילוי של עלי הסלק, כזה ממולא בעצמו, עם רוטב של עשוי מגבינה של משק הר פרחים, שמשק הר פרחים זה אחד המשק אורגני, שהוא אחד הספקים הכי נאמנים שלנו, נגיד, שאנחנו עובדים איתו כבר ממש מההתחלה, ותהיה מנה של שוקרות של קרוב, שהצלנו בעונה וכבשנו, ועכשיו נעשה מנו שוקרות יחד עם תפוחים ועם אונטריב, ויהיה קונפי עם הגיבולים של הסלק שיוגש עם גבינה, ויהיה פתה כבד.
איך טעים הקונפי הזה?
הוא מדהים. פשוט גיבולים של הסלק שכולם זורקים.
לא
פייר,
מה, טעמתם ולא קראתם לי?
אנחנו עובדים על זה יחד.
נו, באמת.
לא, אני חייב להגיד על זה, באמת, אני שוב לוקח את הכדור אליי.
לך.
קודם כל, באמת, המיזם של איילה ושל יניב, באמת, הוא כל כך, הוא ערכי וטעים בסוף, ובאמת זה לא יומן. דיברנו הרבה פעמים על צימבוז והצלת מזון וכו' וכו', אבל הסחורות האלה שנזרקות ושלא עושים בהן שימוש, או שלא לוקחים כדי למכור לנו כי הם לא נראים מספיק יפה, זה פשוט פסיכי, כאילו,
כן.
ממש. והם יוצרים מזה דברים מהממים וטעימים, וגם מכל מיני חלקים ועלים וגיבולים שלרוב לא נאכל, כמו פטייר עלי בטטה, עלי בטטה שבדרך כלל אנשים לא אוכלים, אז הנה, אז
רגע, למעשה אנחנו סוגרים פה מעגל, כי בפרק הקודם ששאלת לאוכל מנחם וזה, אמרתי הפתאי רלי בטטה של שירין, ואז אתם אמרתם איך לא הבאת ומה לא הבאת, אז הנה.
נו, ועדיין לא הבאת, מה עשינו בזה? פתאי רלי
בטטה של שירין,
ועדיין לא הבאת.
אבל לפחות קירבתי לך את זה לעיר, זה כבר משהו.
אני טועם את זה בתל אביב, אז זה באמת כבר משהו.
לא הבנתי, את זה לא טעמת?
את זה עוד לא, לא היה עדיין.
זה יוגש כל השבוע. באלנה אפשר יהיה לאכול את זה, ויהיו עוד המון מנות, יהיה את הפתק כבד של אלנה, יחד עם ריבת הפוכים וברנדי שלנו, ובאמת עוד המון המון דברים. וגולת הכותרת תהיה ביום שישי, ב-19 לראשון, שיהיה שוק אדמה לאדם, בעצם השוק שאנחנו עושים בימי שישי בבית הבד, אינדוד אל המתחם של אלנה, שזה בעצם המתחם שם של הבינה, של הבימה, ברחבה, יהיה שוק ויהיו דוכנים מהממים עם...
אז אני אספר עליהם קצת.
עם הדברים שעליהם עכשיו דוד תכף יספר.
בדיוק, אני אספר עליהם, אבל גם נוסיף, הכל מלווה ביינות ישראלים. זה ממש אומש באמת לאדמה, לאיילה ויניב, אבל גם לטרואר הזה ולכל מה שמחבר אותנו, אז יהיו יינות ישראלים מצוינים. אגב, הסומליה גם באלנה ליז היא נהדרת, היא הולכת לבחור דברים מיוחדים, מוש שהולך לרקוח גם קוקטיילים, על בסיס של כל מיני פירות מוצלים. אגב, השבוע שוב נתקלתי במישהו ששאל אותי אם זה פירות שגדלים בצל. אז הייתי צריך להסביר שזה מלשון להציל. כן, אני באמת לעת נתקל וזה בסדר, אבל בז'רגון מונחים, כנראה כן. שעוד באמת יש לנו עבודה. ובאותו שוק יצרנים, מעבר לכל הסחורות הנהדרות, אני רוצה לציין עוד כמה, כי הולך להגיע תמיר מיכאלי, שהוא הבעלים של אדמה קולינרית, שהוא עושה עבודת עוצרות, ממש, של הוא הולך בין חוות קטנות, חלקן אורגניות, לא כולן, אבל כולם משקים מאוד קטנים שהסחורות שלהם לא יגיעו אל שום מדף, והוא אוסף מהם וקונה ובדרך כלל מביא את זה למיטב השפים בישראל, ממש. הטופ של השפים בישראל עובדים איתו, ובשישי, ה-19 לינואר, זה שישי הזה, הוא למעשה יגיע גם למכור את התוצרת לכל באי היריד הזה באלנה, אז אני ממש ממליץ להגיע.
הוא איש מדהים, עם סחורה מדהימה.
עם סחורות שאין, אגב.
בדרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בעברו הוא היה טבח, אני הייתי השף הראשון שלו, הוא היה טבח על תותח, אין דברים כאלה.
בוודאי שאני יודע.
אז הפסד למטבח, אבל רווח לחקלאים ולשדות.
ולנו, לאנשי הקולינריה. חוץ מזה, יהיה גם את פרץ גן, שהוא הבעלים של אל-אלים, שהולך להביא, זה גם מאזור של יניב.
מציפורי, ממש שכן שלנו. והיה לה
ממש מציפורי, שמתמחה בגידול של צמחי בר ומרפא, והולך להביא דברים מאוד מיוחדים, והולך להיות דוכן גם של מחלבת בערי.
או, וואו.
כן, שזה מאוד מרגש, כי האמת שאני אמור לספר עוד מעט הסיפור, נכון. באוכל וזיכרון, אבל זה ממש הנגלת גבינות האחרונה, שמנהל המחלבה, דרור אור, שחטוף בעזה, הכין. אז הם סיימו להתיישן ממש עכשיו, והולכים למכור מהגבינות האלו בשוק. אז באמת גם מאוד מרגש אותי באופן אישי, כי הייתי בבארי ועוד מעט אני אספר על זה. מי עוד יהיה לנו שם?
יהיה לנו גבינות של משק הפרחים שדיברתי עליו קודם, ויהיו כמובן כל המוצרים שבאמת טובי היצרנים והשפים, הכינו מהמוצרים והירקות שלנו של אדמה לאדם, ריבת אשכוליות עם ורדים, ריבת הפוכים עם ברנדי, קונפי של הגיבולי סלק, ציר בקר שעשינו מעצמות מוצלות, זה לא רק ירקות, גם עצמות של בקר שהצלנו, ובעצם יהיה מגוון מאוד רחב של מוצרים שאנחנו עשינו מכל הדברים האלה, ואנחנו גם נמכור אותם בשוק. ויהיו אפילו פרחים.
נכון, אפילו פרחים, ותהיה אוויר, אמור להיות אחלה מזג אוויר. אגב, גם
עוגות
פחושות מעולות, גם מפירות מוצלים, עוגות פחושות, זה גם יום שישי.
ניתן קרדיט גם לקונדיטורית, אפרת זוהר, שהכינה לנו קונדיטורית מעולה, שהכינה לנו עוגות תפוחים, ועוגת בננה, ועוגת תפוזים, הכל כמובן עוגת אשכוליות אדומות, הכל כמובן מהפירות והירקות של אדמה לאדם.
אז ממש
זה יהיה פעיל ביום שישי, השוק עצמו יהיה מ-10 עד 3.
נכון. הערכה שלי כבר אמרתי לי, אני ב-1:30, אין סחורה. התכוננו להרבה, אבל הרבה אנשים מתכוונים לבוא, כי יש שם הרבה אנשים טובים, וערכים, אגב, פרץ גן תורם גם את כל ההכנסות שלו מהשוק לאיזושהי עמותה לשיקום העוטף, וכולם שם עושים כל מיני דברים שהם גם ערכיים מעבר, לא ציינו, אבל באמת, ובעיקר טעים ומיוחד, ואווירה כיפית של קולינריה, של ישראליות, של מקומיות, באמת אני ממליץ לכולם להגיע.
לא, זה נשמע מעולה וזה נשמע
מרגש. השאלה אם את תגיעי מחדרה.
אני אגיע.
יופי.
אני רק, מה שאני רוצה לשאול, זה במשך השבוע חוץ מהשוק, בעצם זה יהיה בשעות הפעילות של
של הלנה, בעצם יוגשו מנות ויהיה דיבור על כל הנושא, תוך כדי ההגשה של האוכל שם. וזה בגדול השילוב שאנחנו מאמינים בו, בין אלטרואיזם לבין פשן, שזה לא יהיה רק צד אחד שלהם, וזה באמת
הולך להיות כיף. אני אומרת לכם מראש, אני הולכת להגיע. מצוין. באמצע שבוע, ובתקווה גם ביום שישי.
מעולה.
מהמם.
מעולה.
תגידו שלא אמרתי.
אני באמת אומר, זה באמת, זה עושה טוב גם לנשמה. אני שומע הרבה לאחרונה את המילה, אסקפיזם. לא חייב אסקפיזם, זה כאילו, אנשים מתארים כאיזה בריחה לנהנתנות. אני חושב שאנחנו הרי לא נורמלי, אם ללכת למסעדה זה בריחה ורק נהנתנות, אז אנחנו משהו פה לא בסדר אצלנו. רבותיי, זה בסדר גם ללכת לסוף שבוע עם אשתך או עם מי שתרצה למלון, זה בסדר לרצות לנוח, לרצות לרפא קצת את הנפש, וגם לאכול טוב, וטיפה ליהנות ולשמוח, זה בסדר, לא צריך כל הזמן לתרץ באיזה משהו, סליחה שזה לא קשור, אבל נזכרתי
לא,
בזה.
לא, כי זה מאוד קשור.
אני שומע הרבה שומעים, אסקפיזם. גם נמאס לשמוע את המילה, גם כמו כל מילה לועזית, חצי מהאנשים לא יודעים מתי בדיוק להשתמש בה. עזבו אותי, פשוט תלכו קצת, וזה גם, אגב, מניע את הכלכלה, כי כל דבר כזה הוא גם בסוף, הוא מפרנס חקלאי שמפרנס את מי שכתב, שמפרנס את מי ששינע, שמפרנס את הברמן, את המלצרית שחזרה ללימודים, כאילו, באמת.
לא, יש פה
מערכת שלמה שהיא לא רק בריחה ונהנתנות נכון. ומותרות, היא החיים עצמם וצריך גם בדיוק. לחיות אותם.
אני חושב שהמילים החיים עצמם זה המילה הנכונה. אסקפיזם, גם אני לא אוהב את המילה הזאת, ואני מציע במקום זה לקרוא לזה פשוט חיים,
בדיוק.
וצריך לחיות, ודיברנו על זה גם, שאוכל, התפקיד שלו בחיים שלנו הוא בכל מקום, ובדיוק כמו שהמלחמה היא החיים עצמם, אז גם העסקים והמסעדות והאוכל והחיים האישיים של כל אחד, והרווחה הנפשית שלו והגופנית והמרחב נשימה שלו, כל הדברים האלה זה הכל החיים, זה לא סותר אחד השני ושום דבר בדיוק. לא בורח מהשני, ואני חושב שבסך הכל אנחנו עושים את כל הדבר הזה, כדי לעשות טוב, לא משום סיבה אחרת, כאילו, אין לנו שום אג'נדה נסתרת מאחורי זה.
אני יכולה להגיד לך שאני תמיד מדברת מהכובע הזה של הסועדת, ואני חודשיים לא הייתי במסעדות, ובשבילי זה איזשהו משהו שאני באמת מרגישה שכשחזרתי והתחלתי למסעדה הראשונה, אז הרגשתי כמה זה היה חסר לי. זה איזשהו משהו שלי ספציפית מאוד קיים בחיים, מאוד יש לו נפח, אז כשלא הייתי, אז אני חושבת שחלק מהדאון הזה שיש, הוא גם מתוך זה שאתה לא מממש את מה שאתה היית רגיל לעשות לפני שהכל קרה. אז אני בכללי אומרת, תעשו דברים שהייתם נוהגים לעשות, לא בהכרח חייב להיות גם מסעדות, זה יכול להיות כל דבר, אבל אם יש משהו שהייתם עושים קבוע, או שיש לכם איזו אהבה שהייתם עושים ופתאום אתם לא עושים בגלל, תעשו, כי זה לי אישית שחרר הרבה בפן האישי שלי.
נכון.
אז זה המלצה גם שלי. אנחנו נמשיך איתך יניב, לעולמות הפוטק, או איזשהו יצרן מקומי, אנחנו ממשיכים את הרצף מהפעם הקודמת.
אין כבר ג'ינגל לפינה שלו, הפוטק?
אני עדיין עובדת על זה, זה בעבודה.
תעשי איזה משהו, באמת. לא רק היובי.
אני גם מרגישה שאני ממש רוצה איזה פתיח טוב כזה.
אני חייב פתיח, זה גם כזה להגיד כזה, שים פתיח ומתחילים.
אני אעבוד על משהו, אולי יניב, למה אנחנו זה? פשוט תקליט משהו ואני אשמיע אותו.
אולי אני אשיר.
אבל בכל מקרה אנחנו רוצים כן שתיתן לנו קצת עניין.
האמת שהזכרנו קצת פוטק היום, כי הזכרנו את החברת פוטק של 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 השפים של הברוד, של יוספי ושל עומר, אבל היום אני אדבר דווקא בפרק הקודם הבטחתי שהחברת פוטק הבאה שאני מביא זה יהיה יזמות נשית, אז אני מקיים, ואני רוצה לספר על חברת פוטק מהממת בשם קינוקו.
קינוקו?
קינוקו. שקינוקו זה בעצם פטריה, פירוש המילה, וחברת קינוקו נוסדה על ידי יסמין, שהיא הביאה את הרעיון המדהים של בעצם עולם הפטריות. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהפטריות שאנחנו אוכלים, החלק שאנחנו אוכלים זה מה שנקרא הגוף רבייה או הגוף פרי של הפטריה, אבל למעשה החלק הגדול באמת של הפטריה, הוא נמצא מתחת לאדמה. זה ממש כמו רשת של קורים מסועפת שמחברת בין הפטריות, ובעצם זאת הפטריה עצמה, וממנה צומח הגוף פרי מעל הקרקע שאותו אנחנו אוכלים.
כן.
החלק הזה שמתחת לאדמה הוא נקרא תפטיר או מיצליום, ויש הרבה פוטקים ומיזמים שמתעסקים בעצם בחלק הזה של המיצליום פטריות. למה? כי בעצם מה עושה התפטיר? כמו שאמרתי, הוא תובע את הרשת קורים שלו ובעצם יוצר מין מרקם של תלקיד, של נתח מאוחד. ולכן בעצם אם אנחנו נדע לקחת ולתת למיצליום בעצם לגדול, הפטריה לגדול, לא על בוץ או מתחת לאדמה, אלא על איזשהו מצע שהוא קולינרי, אז בעצם נוכל לקבל דברים מאוד מאוד מעניינים. למעשה, יש כבר מוצר מסורתי מאוד שמבוסס בדיוק על זה, במטבח האסיאתי, שנקרא טמפה.
Okay.
מי שמכיר טמפה, טמפה זה בעצם פטריית עובש, שהמיצליום של פטריית עובש שגדלה על פולי סויה, ובעצם מאחדת אותם למין נתח. אלא שטמפה, בוא נגיד שזה מוצר שנוי במחלוקת מבחינת הטעם, אני אישית לא טעמתי עדיין טמפה שממש אהבתי. אני יודע שיש אנשים שמאוד אוהבים, אבל זה מרקם, יש לו מרקם וטעם יחסית מאתגרים, נגיד ככה. בקינוקו הם לקחו בעצם היגיון מאוד דומה, אבל הם לקחו את זה צעד אחד קדימה. זאת אומרת, הם קודם כל הם משתמשים בסוגים אחרים של פטריות, לא באותה פטריה של העובש, אלא בפטריות אחרות, והם גם מגדלים את זה על מצע של דגנים וקטניות אחרים. המוצר העיקרי שלהם מגודל על עדשים וקינוע. ובעצם ברגע שהפטריה גדלה על העדשים והקינוע, מה היא בעצם עושה? המיצליום של הפטריות מתחיל לטוות את הקורים שלו מסביב לעדשים ולקינוע, יוצר איזשהו מין תלקיד של הדבר הזה שהופך להיות נתח. הדבר עצמו גדל בתוך תבניות עם צורה מסוימת, יש צורה עגולה, יש צורה מאורכת, ובעצם הנתח מקבל את הצורה של התבנית, כאשר תוך כדי שהפטריה גדלה, בעצם היא גם משנה את מבנה החלבון של הקטניות, ויוצרת ערכים תזונתיים גבוהים יותר, וחלבון הרבה יותר איכותי וזמין, וגם קל יותר לעיכול, וגם משנה את המרקם, שהוא מתקבל מרקם הרבה יותר של נתח מאוחד, שאפשר ממש לחתוך בסכין ומזלג, וליהנות ממנו כנתח. ובסופו של דבר, המוצר שהם יוצרים, ויש להם בקנה עוד כל מיני רעיונות מאוד מעניינים, שכמו שאפשר לגדל את הקינוקו על קינוע ועדשים, שהם עושים עכשיו לגדל על דברים אחרים, אולי על פריק, אולי על אגוזים, אולי על המון המון דברים, זה בעצם עולם שלם, וגם לגוון בסוגים של הפטריות שגדלות, זה באמת סוג של אוקיינוס כחול כזה של אפשרויות שהם מצאו. זה מאוד שייך לקטגוריה שאנחנו קוראים לה הקטגוריה הלא אנלוגית, זאת אומרת נוצר נתח, שהוא יכול לעמוד במרכז הצלחת, אבל הוא לא דומה לבשר, והוא לא מנסה להיות דומה לבשר. במובן הזה הוא יותר דומה, נגיד, לטופו, זאת אומרת, המרקם שלו הוא לא כמו טופו, אבל ההיגיון של טופו, שזה נתח כאילו חלבון, שהוא מופרד מבשר, הוא בפני עצמו. המרקם של הקינוקו הוא מרקם מאוד נעים, מאוד קאטבול כזה, נחתך כזה בעדינות, רך מבפנים, עם טיפה נגיסה, וקצת רואים גם את החתיכות של העדשים והקינוע בפנים, שזה מוסיף עוד איזושהי טקסטורה מאוד נעימה. ואפשר לעשות עם קינוקו מגוון של דברים. אפשר לצלוט את זה פשוט במחוות, זה סופג נורא טוב את השומן, אז אפשר לצלוט את זה בשמן זית או בחמאה, או אני מאוד אוהב לצלוט את זה בשומן בקר, שזה כאילו נשמע לא הגיוני, מוצר ויגן, אבל מבחינתי זה לא ויגן, זה פשוט מוצר בפני עצמו, והוא מקבל אחלה טעמים בצליה בשומן בקר. ואחרי אני אוהב לתת לו בישול ארוך, שזה משהו ככה שהיזמיות פחות כיוונו לשם, כיוונו יותר לצליה קצרה, אבל אני גיליתי שבבישול ארוך של שעה, שעה וחצי עם יין ועם תבלינים ועם ציר, מתקבל מרקם באמת מדהים. הם כבר בשלבים סופר מתקדמים של יציאה לשוק, הם ממש בשלבים אחרונים של רגולציה ואישורים, יש מפעל שכבר עובד, ואני מאמין שמאוד בקרוב הקינוקו יתחיל להיות משווק. אני לא יודע בדיוק מה התוכנית החדירה לשוק שלהם, האם קודם מסעדות או האם קודם השוק הקמעונאי, זה באמת אני לא יודע. אבל זה בהחלט מוצר נפלא, ואני יכול לספר שבתפריט האחרון שלי אני הגשתי מנה של קינוקו, שנצרב בשומן בקר ואז בושל ביין אדום, ממש סטייל בורגיניון כזה, על פירה של בטטה וקמומיל, בטטה סגולה וקמומיל, ומעליו צ'ימיצ'ורי של עלי גפן. וזה היה פשוט מנה נהדרת שאני אהבתי.
פשוט, יניב עושה אוכל פשוט.
אני הולך על קל, אצלי הכל. טק, טק, שתי נגיעות, שלוש נגיעות.
אבל המוצר שלהם טעים אגב.
המוצר טעים, ומה שאני ניסיתי להראות בעבודה איתו היה שאני הגשתי את המנה הזאת לכל הסועדים. זאת אומרת, זה לא היה התחליף הצמחוני למנת בשר בפרק של הבשר בארוחה. לא, בפרק שאנחנו מגישים מנות של ירקות, זה היה אחת המנות. ומבחינתי זה הסתכלות על הדבר הזה כעולם הפטריות והקטניות, ולאו דווקא כעולם של תחליפי בשר, וזה בעצם הרעיון. ושוב, יזמות נשית, גם הטכנולוגית הראשית ענת, וגם יסמין כמובן, שהיא הרוח החיה והמייסדת והמדענית שבעצם פיתחה את כל הדבר הזה, מפרגן להם מכל הלב, ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב כולם יוכלו לטעום קינוקו.
מגניב ממש, חייבת להגיד.
כן, מוצר טוב. הייתי אצלן ברחובות, כן. וטעמתי גם, וניסיתי בבית, באמת הוא מוצלח.
יפה. טוב, אני מקווה שנוכל לראות את זה בהמשך. וכשאתה יודע גם איפה זה קורה, אז כאילו הכוונה, אם זה משווק למסעדות.
וגם או... אני אגיד עוד דבר רק אחרון, שיש פה באמת גם עניין של קיימות, כי בעצם מדובר על, על גדילה מטורפת במהירות שלה. זאת אומרת שבמעט מאוד שטח, עם מעט מאוד אמצעים, אפשר לייצר כמות גדולה של מוצר עם ערך תזונתי מאוד גבוה, ועם רשימת רכיבים הכי פשוטה בעולם. עדשים, קינוע, פטריות, מלח. זהו.
יפה. מגניב. כל הכבוד להן. נשמע באמת מיוחד, ואם זה טעים ובפני עצמו, אז בכלל אני אוהבת את הקונספט. דוד, אנחנו, אתה הזכרת קצת באמת כחלק מהשוק שמתוכנן השבוע ביום שישי, את הסיפור המאוד מרגש של מחלפת בארי. זה גם הסיפור שתכננת להביא לנו היום?
נכון.
אוקיי, אז נכון. אנחנו נשמח לשמוע.
שוב, במסגרת אוכל זיכרון, יש לי את המדור שיוצא נכון. במוסף מסלול, בוויינט גם, לרוב. והפעם אני אזכיר שוב שזה באמת נועד גם לפרגן לעסק מתחום האוכל, המזון, וגם להנציח מישהו את זכרו של חטוף שנרצחת, מישהו שקשור לאסון הזה של השבעה באוקטובר וגם אחריו. ונסעתי לבארי, למחלבת בארי, לפגוש את דגן פלג שהוא מייסד המחלבה. ומנהל המחלבה, שהם עובדים צמוד, כי זו מחלבה קטנה בסוף, הם שלושה אנשים.
כן.
אז מנהל המחלבה דרור אור נמצא בעזה, הוא חטוף. אשתו נרצחה באותו יום, ילד אחד היה בצפון, מזל במכינה, שני ילדים נחטפו, שוחררו. ובעצם ישבתי שם לשיחה, גם על הגעגוע של יעקב העובד ושל דגן פלג עצמו, לגעגוע האדיר לדרור, אבל גם לדיאלוג הזה שהיה ביניהם, המאוד פורה כל אחד עם ההערות שלו בנוגע לייצור הגבינה, הם לא חזרו לייצר, הם חוזרים לייצר ממש בימים אלו, אבל כל הנגלה שדרור עוד הספיק לייצר, שם סיימה את ההתיישנות, וכמו שאמרתי, א', אנחנו נמכור מהגבינות האלו ממש ביום שישי, ביריד המיוחד שאנחנו עושים באלנה, והסיפור הוא באמת, הוא עצוב וקורא אלף מאוד הרבה סיפורים של אדם עם תשוקה באמת מאוד גדולה לאוכל, קודם כל, מה שיניב גם מאוד אוהב ומעריך, הוא הספיק לעבוד עם יוגב ירוס בבליני אגב, הוא הספיק לעשות כל מיני דברים, עד שהוא בסוף החליט להתעסק עם גבנות, ולקח את זה באמת עד לקצה, כולל הרבה מאוד אירועים שהם היו עושים, זאת אומרת, פיתחו גם את המחלבה הקטנה הזאת בבארי, גם לסוג של קייטרינג, ובאמת כל התמונות שלו, שוב, לא הכרתי אותו אישית, ואז אני כל פעם, כשאני נכנס לכזה סיפור, אני נכנס לזה ממש, כאילו, יש לומר שגם בבארי עשיתי סיבוב בקיבוץ, והבתים השרופים, זאת אומרת, הבנתי עוד יותר את גודל האסון, תוך כדי שגם שומעים ממש את הפגזים בעזה, אז באמת כל החוויה, ונסעתי לסדרות אחרי זה, ולחניון רעים, כל החוויה שלי שם הייתה, טוטלית, ואני מגיע הביתה, והילדה שלי, השנייה, חוזרת מבית ספר, והיא ניגשת אליי בהתלהבות והתרגשות, ואומרת לי, אבא, אתה יודע שהיום שיחקנו כדורעף, כי היא משחקת כדורעף, עם אלמה, הילדה החטופה שחזרה, והייתה לי צמרמורת, גם עכשיו כשאני אספר את הסיפור, ואני אמרתי לה, נינה, אני רוצה להראות לך משהו, וניגש למקרר, חזרתי שעה לפני בעצם מבארי, מוציא את הגבינות, ואני אומר לה, את יודעת שזה גבינות שאבא שלה עשה? יצא שבאותו יום, על מאור, שהייתה חטופה, ובאמת חזרה, ועכשיו היא בתל אביב, הגיעה לשחק איתם כדורף, מסתבר שהיא גם שיחקה כדורף בבארי, אז הם שיחקו כדורף, והילדה מספרת לי את זה, ובאותו יום, אכלתי מהגבינות האחרונות שהאבא החטוף הכין, אז הייתי איזה, באמת, ממש באיזה רגשות מאוד קיצוניים, יומיים, זה גם לא עזב אותי, האמת, גם המראה של הבתים בברי וגם הסיפור שלו, ואני חייב להגיד מה לעשות, שבסוף אני אוכל גבינה של מישהו שבמו ידע וכין את זה, שאני מאוד מעריך גם את הידע שלו, שלמדתי להכיר קצת, ואני יודע שהוא גם חטוף שם, אז כל החיבור הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי.
ממש.
ואני מנסה קצת להוציא את זה באיזה מדור, את יודעת ש... טיפה גם להנציח ושנזכור שהם עוד שם, במקרה שלו זה חטוף, לפעמים זה מישהו נרצח, ובעיקר אנשים שהייתה להם הרבה תשוקה לאוכל, לקולינריה, לעשייה, ועל הדרך, כן, גם לפרגן למחלבה הקטנה הזאת, אז כמו שאמרתי, נגלה האחרונה, ממש, של אותן גבינות שאנחנו נמכור אצלנו, ואני מאחל, אני מקווה, כי דגן פלג אמר לי שממש על אף הקושי העצום, הוא יגיע מים המלח פעמיים בשבוע, יחזור לפסטר חלב ולייצר גבינות, שזה גם מרגש בפני עצמו. ההמשכיות הזאת, בערי, זה לא שחוזרים עוד לגור שם, אבל חוזרים לייצר שם גבינות, וזה כמו שדפוס בערי חזר, סופר מרגש, וכולנו איתם, ובאמת שדרור אור ושכל החטופים יחזרו.
וואו, איזה סיפור.
איך ממשיכים עכשיו? זה, וואו.
זה באמת, זה נורא עוצמתי, והכל מתחבר, ו... אתה, כל פעם אני אומרת לך, אתה נחשף לסיפורים, וזה גם צריך איזושהי עוצמה מסוימת, איזשהו כוח גם לעשות את זה, כי זה לא קל. בטח סיפור של מישהו שהוא, יש לו עוד סיכוי, כאילו אנחנו מחכים לו.
הלוואי, ממש.
אנחנו מחכים שהוא יחזור ויעשה עוד סבב של גבינות.
לא, החיבור הזה האישי שבסוף...
ממש, כן.
לא, הדבר הזה עם הבת שלי...
כאילו אי אפשר להאמין על החיים במדינה
הזאת. זה כנראה רק בישראל.
רק בישראל, ברור.
בגלל הגודל, כשאנחנו מדינה קטנה גם איכשהו, כי באמת שאני לא מוצא, הצירוף מקרים הזה הוא הזיה.
ממש.
אגב, באמת. לא סיפרתי, אבל אז אני מראה לה את הגבינה, אבל היא אמרת לי, אבל אבא, הוא חטוף. לא, זה גבינות שהתיישנו, כל הסיטואציה, היא גם הבינה את גודל הזה, אבל יאללה, שיחזרו כולם.
הנה, וואו. אנחנו רואים, כאילו זה בדיוק מה שאומר, זה אין פה עניין של אסקפיזם, בסוף אתה אוכל את הגבינות האלה, זה לא אסקפיזם, זה כאילו, זה החיים, כאילו האוכל הוא נמצא בתוך החיים, החיים ממש. שלנו הם בדיוק במקום הזה של בין העצב לשמחה, ובין החגיגה לאבל, ובין תל אביב לבארי, והכל מין בליל אחד כזה שהוא פשוט החיים, אין לו מילה אחרת, ולא צריך גם להתנצל או להמציא לו כל מיני כותרות מיותרות.
מה אני אגיד לכם, זה תמיד בשלב הזה בפרק נורא קשה להמשיך.
קשה להמשיך.
כי זה אין מילים, אבל מזל שאתה פה כדי לספר את זה, כי אני חושבת, אני לא חושבת, עוד מישהו עושה דבר כזה, כאילו מספר את ה...
אני חושב שיש ממש... הרבה שבסוף כן, דווקא אני כל הזמן נחשף לדברים שמנסים להנציח פה דרך זה, ואני חושב שזה חשוב.
מדהים, באמת. טוב, אני האמת, בוא נגיד, אם אני עוברת רגע, זה מעבר ממש חד תמיד, נורא קשה לעשות מעבר קליל, אבל סיפרתי פה שהייתי בקוצ'ינה S4, וגם בקרודו הייתי לאחרונה, ואמרתי, אני חייבת את שני המקומות האלה רגע לשים ולספר עליהם, כי כמו שסיפרתי, חזרתי למסעדות לאחרונה קצת בשביל עצמי כמובן, וגם כדי לספר הלאה למי שמעוניין ורוצה כן ללכת לאכול אוכל ואוכל טעים. ואני רגע אדבר על קרודו, אני אתחיל מקרודו, בר מסעדה בחיפה של השף אלה מוסה. בעצם מה שקורה שם זה שילוב של מטבח איטלקי, מטבח ערבי, ים תיכוני כזה. מנות מאוד מאוד חזקות, אפשר להגדיר, כזה, עם המון עסיסיות. יש שם המון שימוש בגבינת שנקליש, שאני מאוד 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 אוהבת כזה, את הניחות הטובה הזאת. וגם השימוש בלבנה הוא מאוד יצירתי. כאילו, בתפריט הזה אני הייתי די בשוק. הכי בשוק אבל, זה היה במנה של ארנצ'יני בכלל, שארנצ'יני, אני אישית, זה עולמות שפחות, אני פחות מזמינה את המנה הזאת, לא תמצאו אותי כנראה בשום מסעדה איטלקית מזמינה ארנצ'יני, ופה אמרו לי, תקשיבי, את חייבת לטעום את הארנצ'יני פה, והלכתי איתה, וזו הייתה מנה מדהימה, כי זה ארנצ'יני של פריקה, על מצה של לבנה כזאת פיקנטית, עם פרמז'ן כמובן, וזה היה וואו, ביס, שאי אפשר להפסיק, וגם אי אפשר להפסיק לחשוב עליו אחר כך, הוא עדיין אצלי בראש, כאילו זה הקושי האמיתי.
אנחנו נצטרך להגיע צפונה בסוף.
אתם תצטרכו, אין ברירה.
חדרה, חיפה, על הקו.
אני תמיד בעד, אני, אם תשאל אותי לאן אני מעדיפה לנסוע, אני מעדיפה לנסוע לחיפה. זאת האמת.
תקשיבי, אני, לפני שאת מתקדמת, אני רק רוצה להגיד באמת לגבי הקרודו, וקודם כל, אלה מוסה, הוא בגדול המציא מחדש את המטבח הערבי החיפאי, אני קורא לו ככה. בעצם הוא החיה את האזור הזה של הנמל, שהיה לו מאוד קשה להתרומם, והיו שם הרבה מסעדות כאלה ואחרות שנפתחו ונסגרו, והוא ממש בנה שם משהו יפהפה עם הלוקס, ואחר כך עם הקרודו, ויש עכשיו עוד הרבה עסקים ברחוב, חלקם ממש עושים כמעט העתק הדבק למה שהוא עשה. הוא ממש המציא שם את הדבר הזה, גם קולינרית, הוא המציא שפה מאוד כזאת, אין לי הגדרה אחרת, ערבית חיפאית מודרנית, עם הנגיעות שלו, שאתה ממש מזהה את המנות שלו עם העגבנייה המגורדת והצנונית והשנקליש והדברים שהם ממש התביעות אצבע שלו בתוך האוכל, הוא פשוט עשה דבר נכון בזמן נכון ששינה רחוב שלם בחיפה.
ממש.
וכל הכבוד לו, באמת. שף כן. תותח ומסעדן תותח.
אז מי שעוד לא היה, באמת מאוד מומלץ להגיע. אני ישבתי שם על הבר, יש כזה טבון, וכלל היא אווירה מאוד חמימה.
וטעים שם כמובן, וטעים, גם בלוקס מאוד. וגם בקרודו. אין מצב שאתה תבוא ולא יהיה לך טעים.
זה גם מה שאני לא תמיד אומרת, תמיד ממליצה. יש עוד מסעדות מעולות באותו רחוב, אבל כן, אם אנחנו מסתכלים רגע על לוקס וקרודו, מסעדות שחייבות להיות ברפרטואר של מי שאוהב מסעדות ואוכל בחיפה גם, ולא רק בכלל... לבוא במיוחד, כאילו בקיצור, תבואו במיוחד לחיפה, לאכול במסעדות הללו, הן שתיהן מעולות, ודיברתי גם על הלוקס בעבר, ממש ממליצה, באמת כדאי.
ויש שם עוד, רסיף 33, נכון. נכון. חמודי, יש שם, יש סצנה חיפה קודם כל, על המפה.
הרחוב ממש. הזה של הנמל הוא סצנה שהיא רצינית. כבר קיימת ועובדת, ומי שהתחיל אותה, החלוץ שלה, הפיוניר נכון. של כל הדבר הזה, זה הלאה. נכון. ולכן כאילו מגיע לו כל הקרדיט.
שמע, זה מדהים, אתה כל פעם אני אומרת, טוב, זהו, מיצו את
הרחוב. שהוא פתח את הלוקס, נדמה לי שהוא סיפר לך את זה גם, כן. כאילו, אין פה. זה היה אזור של בית כברות.
נתנו כאילו. לו את זה, העירה נתנה לו את
כן,
זה.
כן, כך, רק תעשה כן? משהו.
נכון.
ותראי מה קורה שם היום.
נכון. זה רק הוכחה לזה שיניב מאזין לפודקאסט, כן?
לא פספסתי אף פרק.
לא פספס. מקום נוסף שכן הזכרתי פה כבר מקודם, זה את הקוצ'ינה אס, שזה מסעדה של תמר, שפי תמר כהן צדק.
תמר כהן צדק.
נכון.
נהדרת.
ממש נהדרת.
אוהבים את תמר, מאוד מאוד.
באמת. כאילו, אני הייתי כבר בעבר ברוחה במסעדה, עוד יכול להיות שאני טועה, אבל אני יודעת שהיא לא הייתה מורחבת, היא היה לה אזור אחד עם 3-4 שולחנות, והיה מאוד קשה להזמין מקום כמובן, וחגגנו שם יום הולדת לאבא שלי בזמנו. והוא מאז הגיע מלא פעמים למסעדה, הוא לא ויתר עליה מאז, ואז שאלתי אותו ליום הולדת הנוכחית, כאילו, איפה אתה רוצה לחגוג? בוא, זה מסורת, אני מזמינה אותך למסעדה, חוגגים, מזמינים הכל, ונהנים.
קודם כל, זה יפה מאוד שאת מזמינה נכון? את אבא, ממש, באמת, שאת מזמינה את אבא למסעדה ליום הולדת, זה יפה מאוד.
תודה רבה. ותמיד אני דואגת שהוא ייהנה, והוא משחק אותה כזה, כאילו הוא לא רוצה שאני אשלם הרבה, אז הוא לא מזמין כאילו זה, אז אני תמיד מזמינה בכוח את כל התפריט. אז לא היה לו סיכוי נגדי, אז הזמנו באמת גם הפעם המון המון מנות.
אני מאחל לנו דוד שהבנות שלנו... גם יזמינו אותנו למסעדות, ונחגוג איתם ביחד.
אני גם מאחלת לכם.
כן, כן.
אז באמת חזרנו אליה, והזמנו המון מנות מהתפריט, ומה שכל כך יפה, קודם כל, הכל, לפני שאני נכנס לתפריט, יש הרחבה של המסעדה.
כן.
יש עוד אזור, וזה משמעותי, כי יש אפשרות.
עוד חלה, זה שני חללים, ו... צריך לציין גם את הפרגולה הקטנה, שמוסיפה עם גפן, שצמחה, ואז זה מוסיף מאוד... בפינה הזאת איזה משהו לרומנטיקה.
בדיוק, רומנטי. זאת המילה.
פינה קסומה, וזה הולך מאוד. נהדר עם האישיות של תמר ועם האוכל שלה.
ממש מרגישים שזה שלה.
ממש, אני מאוד אוהב אותה.
אז באמת אני אהבתי מאוד לראות את הרחבה ואת השינוי שעשו שם, אז אני שמחה להבין שלא לא דמיינתי, אוקיי?
כן, וכשיסתיים השיפוץ גם שם של ה... כי הכביש קצת כן, סגור, נכון. חסום, רכבת קלה.
היא הרבה יותר.
בכלל, כל האזור הזה הוא...
צפוי
הוא ל... הוא מאוד יפה אגב.
נכון.
ממש.
אז באמת, אז זה קודם כל, יש עכשיו יותר הזדמנויות למצוא מקום, שזה כבר טוב, וגם התפריט הוא פשוט תפריט מהמם, זאת אומרת, אם אכלתם במסעדות איטלקיות, פסטות כאלה, טורטליני, רביולי, כאילו הכל האובייס, אז יש את זה גם שם, אבל יש כאילו כל דבר הוא מאוד מיוחד, והוא מאוד כאילו, מאוד ייחודי לתפריט הזה של תמר, וזה מה שבכלל הפליאותי, זאת אומרת, היו שם פסטות שאתם רואים ואתם רואים, זה נראה פשוט, אבל הטעם והמרקם, כאילו, מדהים, מדהים. וגם הטעמים שהיא חיברה, היה פיסטוק עם ארטישוק, והיה בצק שהיא כבר שמה בו את הרוזמרין, והוא הפך להיות פפרדלה, כזה דף מאוד רחב אבל של פפרדלה, מאוד 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 טעים, היה ריזוטו אל דנטה כזה, של עם פטריות, כביכול ריזוטו פטריות זה דבר מאוד פשוט, שאנחנו פוגשים בהמון מקומות, ממש לא פשוט, זה ריזוטו.
פשוט זה לא דבר רע, פשוט נכון. צריך להיות מבוצע בדיוק. מושלם, ואז אין יותר טוב מזה, הוא הפך להיות פשוט, זאת אומרת קלאסיקה הופכת להיות קלאסיקה, כי היא טובה.
וזה ממש, זה בדיוק הסיפור שאצל תמר, אתה רואה כל כך הרבה צניעות, והכל הכל טעים, והריזוטו הזה, אני בכוונה מתעכבת, כי כאילו, אם מישהו אחר אולי יראה את זה בתפריט, אולי הוא לא יזמין, כי הוא יגיד, אכלתי כבר ריזוטו פטריות, או ריזוטו יארי,
מה שאת מתארת זה פשוט שמזמינים ריזוטו אצל תמר, מקבלים ריזוטו.
נכון.
ובהרבה מקומות, איזה סוג של עיסת אורז.
פה זה היה פשוט מושלם.
יש לך חך טוב גם.
אני לא יכול לסבול אנשים שאומרים. יש ממשפט כזה, אומרים, ריזוטו זה דייסה. לא חברים, ריזוטו זה לא דייסה.
גם התהליך של הריזוטו, באמת אבל, יש פה איזה זילות לפעמים של הזה, ותמר באמת התחלתי להגיד, יש לך איך טוב ומקצוענית, והיא עם תשוקה, היא אוהבת את מה שהיא עושה, האמת שלה בצלחת בסוף כמובן, וההשפעה מאוד מהמטבח האיטלקי, אבל עם קריצה לפה, למקומיות.
ממש.
והזדמנות נהדרת למצוא שם מקום, אגב.
נכון, זה ממש. מה שהיה הכי נחמד. ואני חושבת שזאת מסעדה שבאמת, אם אני תמיד אני אומרת חובה, חובה, חובה.
רשמתי לפניי.
רשמתי. עוד לא היית?
לא הבנתי, לא היית?
עוד לא הייתי,
לא מאמין.
וואו, אני פשוט בזור.
אני מאוד אוהב את תמר.
אפשר להציע פינה חדשה?
כן.
השיימינג שנעשה, ואני ליניב. פינת השיימינג.
זה נמצא איפה הוא לא היה, כי הוא היה בכל מקום.
הבעיה שאתה תעשה לי שיימינג תל אביבי, אני אעשה לך שיימינג חיפאי, ויובי הייתה בכל המקומות, אז לא יהיה לנו על מה לעשות לה שיימינג.
לא יהיה לנו על מה.
יצא לי שם של אחת שהייתה בכל המקומות, אהבתי. אבל אני אספחף סקופ, זה לא קרה, לא הייתי בכל הכל. יש לי עוד הרבה להספיק, זה נורא קשה לי עם העובדה הזאת.
זה לינק טוב לזה שגם הברזת לי אתמול.
תכף נגיע להברזה הזאת. תוך כדי הפרק אני מקבלת הודעות.
היה לנו דייט לאיזה מסעדה.
רגע, אנחנו גם מפרגנים למסעדות, איך זה עובד?
לא, אנחנו אפשר לפרגן, אבל רגע, אני רוצה שקודם אנחנו ניתן בריף קצר, באמת קצר, כאילו אנחנו לא נתעכב עליו, של מסעדות חדשות שנפתחו.
טוב, אבל תשמרי לי פרגון אחד שהוא אקטואלי.
סגור, אין בעיה, לקחתי.
למי?
הנה הוא מתחיל.
נשאר במתח.
אז גם אני צריך לפרגן.
אנחנו נסיים עם זה, אין בעיה. אז יש כמה מקומות חדשים שנפתחו, מאוד נחמדים יש לומר, ואני צופה עתיד מזהיר אפילו. יש מקום שנקרא יצחק ויהודה. כזה שם שהוא עושה חשק, כזה יש לו סטייל. אז טיפור זה עגלת הקפה, קבינה, דיברתי עליה פה כבר בעבר, ובייקרי תל יצחק, הם בעצם קבוצה של מסעדנים ושפים, יש לומר, זה לא איזה חובבנות, זה באמת רציני, אנשים שמבינים קולינריה, והם פתחו מקום חדש באבן יהודה, מקום של אוכל ביתי אמנם, אבל טעים ומוקפד, זאת אומרת כל השבוע אפשר גם לשבת, אם רוצים, אפשר לקחת אוכל, ובחמישי ושישי זה משהו כבר יהודי לארוחת שישי כזה. אז המקום הוא כשר, זאת אומרת מי שזה באמת חשוב לו, אני ביניהם, כשר רבנות.
בגלל המלחמה?
בגלל המלחמה, כן, אני התחזקתי.
חזק.
פתוח כל יום 10:30 עד 4:30, יש שם מבחר של בירות ישראליות, קצת על השם זה יצחק מתל יצחק, יהודה, אבן יהודה, כזה, אם טעיתם ושאלתם אתכם למה יצחק ויהודה, אז זאת הסיבה, ומה שהכי אהבתי כששמעתי, זה שיש מנות פרנה, שהם כזה היציאה של המקום, יש כזה כל מיני מילואים סקסים כאלה בתוך פרנה, ואני חייבת להגיד שאני הולכת לנסות, זה לא משהו שאני יכולה להעביר על סדר היום, בוא נגיד ככה. אז אני אנסה. מקום נוסף שנפתח, והוא באמת, אני חושבת, הולך ליצור סקרנות אדירה, אם הוא עוד לא יצר, זה רמה 9. ומה דוד פה דיבר וקשקש?
זאת הפתיחה שהברזת לו. עכשיו הכל מתחבר לי.
כן, כן, זה מדובר בבר תאילנדי מלכותי חדש, של השף מתי נקש, גברת קוטיהו, מי שמכיר.
אחלה מתי.
בדיוק. בשוק הקרמל בתל אביב, נכון. ליד הגברת, הוא לקח עוד חלל בעצם, שהוא כבר תכנן לקחת ממזמן, לפני 4 שנים, וזה התפספס באיזושהי צורה, וכבר אז הוא הכין בשביל הדברים, מתאילנד. הוא חיכה שזה יקרה, אז הוא באמת כבר פתח. ביום חמישי הייתה הפתיחה הרשמית, ועכשיו הוא פתוח כבר לכולם. והוא מוכר, הוא מגדיר אותו כגסטרו בר תאילנדי, יותר פיין דיינינג. הוא מספר את הסיפור של ארמון מלך תאילנד התשיעי, שזה מלך שכולם מאוד מאוד הריצו, עדיין מעריצים. היום הבן שלו הוא המלך, אז זה כזה כבר שושלת שממשיכה, אבל לא שוכחים את המלך שהביא את תאילנד לגדולתה.
בעצם הוא הטבח של המלך.
הוא הטבח של המלך, בדיוק.
אז זה לא רק המרוקאים, בדיוק, גם התאילנדים.
גם התאילנדים.
אתה תאהב את המקום, אגב, יניב.
וואי, אני חייבת ללכת.
באמת, אכלתי שם ממש אוכל טעים.
וואי, אני מקנה בך. אז הסיפור הוא כזה.
כולל לב של פר וכולל לשון, ממש, ודברים מוצסים שהוא עושה, נהדר, יוצא מן הכלל.
כי אני הייתי אמורה גם ליהנות כמו קישקה.
ולא באתי, קבענו. נכון.
לא באתי מה, זה היה פתיחה למשפיענים כאילו?
לא, לא, לא.
זה היה פתיחה למי ש...
לעניני טעם, יניב.
אתה כנראה לא מספיק, אנחנו לא... אנחנו מדליקים אותו פה.
לפחות אנשים שאני מכיר ואכלתי איתם צהריים היום, כנראה יאכלו שם היום בערב.
נו, זה גם משהו.
אז אני כאילו מרגיש שאני חצי שם.
אבל תשימי לב, כי קודם דיברתי עם קבוצות, ויניב אמר חסר לו, אמרתי, תמר, מקום קטן מתשוקה. מתי שאת מזכירה עכשיו, באמת, זה לא רק
מטורפת.
חלום, שאומרים לה, הוא היה חלום לפתוח מקום, תשוקה מטורפת,
אמיתית,
להביא את תאילנד, בלי, אגב, בלי שום חנופה, וגם דברים שלא כל כך הכירו פה, במנעת טעמים שהוא עושה.
יש לו חקלאות תאילנדית בארץ, הוא עושה דברים מטורפים בתחום.
הוא עושה דברים מטורפים, ואני רוצה גם להגיד משהו, שישבתי שם אתמול,
זה כיף שיש דברים כאלה.
היה שולחן של יוצאי קיבוץ כפר עזה, כולל ניצולים מהיום עצמו, כי דיברנו, והם מתים עליו, ומסתבר שהם מכירים עוד מלפני המלחמה, והם באו אתמול, היה סופר מרגש, כולל אביחי ברודץ',
וואו.
שהיה שם, שהיה מאוד, דמות מאוד מוכרת, כי אשתו והילדים
כן.
חתוי, ישבו שם, נהנו עם מתי, ראיתי את מתי, היה מרגש גם לראות את זה, ומתי עושה עבודה נהדרת,
מדהימה.
באמת, מביא דברים מטיילנד, טס לשם, ללמוד, עושה פה חקלאות תאילנדית, by the book, ובלי קיצורי דרך, והולך עם התשוקה שלו, והלוואי ואמן שיצליח ומשתמש באמת חלקי פנים ועושה את הנקניקיות בעצמו, ואחלה דברים.
לא, מדהים, והמזל הוא באמת שאתה כן הלכת, כדי שתוכל ככה לתת לנו את ה...
הנה, אמרתי את ה...
תכלס.
באמת אין דבר יותר מרגש מאנשים שיש להם פשן למשהו,
נכון.
והם הולכים עם זה all the way.
נכון.
ולא משנה מה המחיר, ולא משנה מה... אם זה איך זה יתקבל וזה יהיה מיינסטרים ולא יהיה מיינסטרים, הם עם זה, וכשזה מצליח, אז אין דבר יותר מרגש מזה בעיניי.
נכון.
לגמרי.
אז באמת, אתה, דוד, אמרת באמת את כל הדברים שאני חושבת שחשוב לשמוע, זה הווייב, המקום הולך להיות פתוח מ-6 עד 11, זה אלה שעות הפתיחה. כרגע הוא מתוכנן ל3 חודשים, התקווה היא כמובן להמשיך אותו מעבר לכך, אבל למירו, אני מניחה איך זה עובד, מה התגובות, ומשם זה ימשיך.
וגם חשוב אגב לאזור, שוק הכרמל,
נכון.
כמו הרבה שווקים, סובל גם במלחמה, כן? גם העסקים, זה לא רק הבסטות במהלך היום, הרי השווקים נהיו באמת גם שוק תלפיות ושוק מחניודה, ועוד הרבה שווקים, בוודאי הכרמל, לוינסקי, בלילות, יש סצנה של מסעדות וברים, וגם זה עסקים קטנים, ומאוד מאוד חשוב גם להגיע ולתמוך בהם.
אז באמת בהצלחה למתי. יש לנו את ביי פן, בתקווה שאני אומרת את זה נכון.
מה זה?
מסעדה סינית כשרה וחדשה מבית הבליקר בייקרי.
איפה הם פתחו?
במתחם ניטאון בתל אביב.
כן. סינית כשרה? מעניין.
נכון מעניין? זה נשמע טוב.
מאז יוסי פקין, לא...
אולי התקבל משלם.
מי שדיבח על זה, זה יניב גרנות מוואלה אוכל.
יניב, אני סומך עליו.
כן, בגלל זה היה לי חשוב לכתוב לי את זה, כי אני...
אבל הז'אנר הזה הוא באמת נעלם, אגב.
נכון.
פעם היה, לא סתם אמרתי כזה, יוסי פקין, אחרי זה הפך להיות קצת כזה של קניונים,
ואופה
חמוץ מתוק. אבל אין הרבה, כאילו האוכל הסיני, אמריקאי, מערבי, כן, זה לא סיני, אבל לא משנה, נקרא לו אוכל סיני, כמעט ואין לנו פה. הוא נעלם, יש לי לפעמים אגב געגוע, לאיזה אוף בסומסום טוב של פעם, שהיינו אוכלים, או בכלל, או דברים יותר מתוחכמים, בהזדמנות אני רוצה אייטם שיהיה על אוכל סיני, לא יפני, לא אסיאתי כללי, לא תאילנדי, סיני, נדבר על זה.
יאללה.
מאוד מעניין, אבל בהצלחה שיהיה, אולי נקפוץ.
אני יכולה להגיד לך שאני, כשהייתי במקאו, אז אכלתי ארוחה סינית, ומאז לא חוויתי אף פעם בשום מסעדה את הטעמים האלה, מאוד מיוחד, וביום שאני אזכה עוד פעם לארוחה כזאת, זה יהיה חג ממש.
זה לא יקרה בארץ, אבל מנסתם זה יקרה באסיה, אולי לאו דווקא בסין, כי יש גם בבנקוק את הצ'יינה טאון הכי גדול, אגב, הכי ותיק, שאכלתי שם ארוחות מטורפות, אבל אוכל בהחלט, הוא גם לפי אזורים, כן? שווה, נעשה עליו פעם פרק.
אני גם אגיד לך יותר מזה. אני, למה הארוחה הזאת עוד יותר טובה? תמיד אני מספרת כמה אני מאמרת כבדה. אבל ירדנו, אני ואבא שלי היינו שם, כן? נסענו ביחד, והרווחנו מלא כסף.
תראה אותה, תראה, זיכרונות מהקזינו, על אוכל סיני.
היה מאוד מעניין, וירדנו, הכל שם תת-קרקעי במקר. הלכנו שם לאחת המסעדות, פתחנו שולחן, אמרנו, תביא הכל.
מדהים.
דרך אגב, זה מעניין, הדבר הזה, תמיד אנחנו מסתכלים על הקשר של אוכל וסוציולוגיה וחברה, ובאמת כאילו, המטבח הסיני, יש בו המון המון מלכותיות, כמעט אפשר להגיד, כמו שדיברנו על מלך תאילנד, וזה גם בסיני יש את הדבר הזה, ועם זאת, כאילו, בתפיסה אצלנו, תמיד הסיני זה אוכל כזה פשוט, של רחוב, שאוכלים בזה, גם שהולכים לצ'יינה טאון, תמיד זה כזה בזיל הזול, וזה כזה מאיזה כל מיני חורים בקיר.
משהו חמוד וכאילו, מתוק. וכאילו,
אין באמת סיבה שלא יהיה פיין דיינינג כאילו במקום הזה, זה הכל רק פערים תפיסתיים שנמצאים אצלנו בראש. בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים על מטבחים, כאילו אנחנו מקטלגים אותם לפי קטגוריות, היפני זה פה והסיני זה פה, אבל זה הכל שטויות, כאילו זה צריך לשבור את הקירות האלה.
כן, בוא נחכה לראות אם זה באמת יישבר. ספציפית בבייפן, מה שאפשר למצוא זה פרשנות מותקנת יחסית למטבח האסייתי הוותיק. מעניין.
אוקיי.
מעניין. יש עוד מקום חדש שנקרא 10 בירושלים. זה מסעדה חדשה של השף והבעלים של מסעדת 1868, אם אתם מכירים. מסעדה כן. מאוד טובה.
במקום שנמצאת מסעדת 1868, לפני כן הייתה מסעדה בשם ריאנזי, שאני הייתי השף שלה. שאני מדבר
איתכם. תראו מה זה.
200 אלף שנה אחורה, סליחה. שאני עבדתי בה, לא הייתי השף שלה. הייתי טבח שעבד בה, וכן, אז יש לי ממש זיכרונות מהמקום הזה.
יפה. אז באמת מסעדת 10 זה של השף והבעלים של מסעדת 1868 בירושלים. היא נפתחה בבית אנה טיחו, בחלל שבו שכנה מסעדת אנה של השף מושיקו גמלי אלי, שהיא בכלל נסגרה לפני 4 שנים, והשם הוא בהתאם לכתובת שזה הרב אגן 10.
יפה.
כן, אז
בהצלחה רבה. זה לא פשוט, אגב, ירושלים, גם כשאין תיירות ומלחמה.
הם גם דחו את הפתיחה, כן? זה סיפור שלם.
באמת, לא פשוט, אבל הלוקיישן מרהיב. בית הנתיחו הוא לוקיישן, באמת.
אחד המקומות היפים.
מרהיב, אבל באמת, זה היום לא פשוט להפעיל מסעדה בגודל הזה, בנסיבות.
כן, זה מקום ענק. כשלמדתי במכללת הדסה, הרי זה ממש ממול. אז היה שם מין בית קפה כזה שהיינו...
אז זהו, זה אמור להיות משהו כליל כזה, משהו צעיר, אווירה מאוד כלילה, לא משהו עכשיו מאוד כזה...
אין, זה לא מקום כליל.
כן?
כן.
זה מקום מלא אווירה, אבל אם הם ינצלו את המקום... אבל
זה מבנה, אתה יודע, מבנה עם מורשת, הוא מבנה היסטורי, מורשת מאבן ירושלמית, זה לא אזור גם כללי, אבל בואו נראה מה הם יעשו, אני מאחל הרבה בהצלחה, כי אני אומר שוב, ירושלים גם היא סובלת מאוד, כמו הרבה מקומות, אולי יותר בעיתות מלחמה וגם עיר מעורבת, שיש שם עוד טרור, לא, לא, לא פשוט בעיר, כירושלמי, כן. שאני באמת מאוד מאוד אוהב ומפרגן.
וגם ירושלים יותר קשה לה אחר כך לחזור מתל אביב, זאת אומרת, תל אביב יש את הנפילה, נכון? אז נורא מהר מתוששת ומתמלאת חזרה,
נכון.
בירושלים זה לוקח יותר זמן.
נכון.
טוב, בוא נראה איך מה יהיה, ואנחנו נאחל לה בהצלחה.
הרבה בהצלחה.
שזה יעבוד, ואני חושבת שבסך
כלל... יש לך פה שני ירושלמים פשוט באולפן.
בדיוק.
יפה, אהבתי. טוב, תבואו, אני חדרתית, אז נתת לכם פייט ראוי. עכשיו, הזכרנו באמת מסעדות חדשות, ויש פה נושא מאוד רלוונטי, שאני רוצה להעלות פה, את נושא הטיפים. עכשיו צריך לעשות פה איזה...
איזה נושא.
אז אני יכולה לספר שלא מזמן, אני ודולב ישבנו, ראינו את הסרט כלבי השמורת, סרט ישן מ-92 של קוונטין טרנטינו, והוא מתחיל מקטע מאוד שכאילו, כשאני פתאום רואה עוד פעם את הסרט, אז אני אומרת, וואי, איזה קטע שזה מתחיל בקטע הזה, ספציפית. בעצם קטע שכולו סביב האם לתת טיפ על השירות או לא לתת טיפ על השירות.
נכון, אני זוכר את הקטע.
נכון, זה קטע טוב.
קטע טוב. אגב, את טרנטינו אפשר לראות פה ושם בתל אביב.
אה, עכשיו פה, זו התקופה שהוא גר, יפה, לא?
מה זה, הוא גר פה?
אה, הוא גר פה? אני לא...
את לא עוקבת?
אני לא ברכילות, זה לא התחום שלי.
זה
לא רכילות,
זה החיים עצמם.
החיים עצמם. יש את הקטע בסרט שהוא חותך לו את האוסן, אבל את זוכרת את הטיפים, בסדר?
אני זוכרת את הטיפים. אז באמת, הסיפור שם זה שהדמות שלא רוצה לשים את הטיפ, היא אומרת שזה שהחברה החליטה שצריך לתת טיפ, זה לא אומר שגם הוא חייב, ושאם המלצרית לא מרוויחה מספיק, אז שתתפטר. הוא כאילו אומר, צריך לתת טיפ, רק אם המלצרית עושה מעל ומעבר, ואז הוא כאילו מצ'פר אותה, זה לא השכר שלה. וכל עוד המלצרים עושים את העבודה שלהם, אז אין סיבה מוצדקת להשאיר טיפ. זה שכר מלא מהמעסיק. וכמה פרקים כבר שאנחנו מזכירים את ה-OCD, כמסעדה שעושה המון דברים, בין היתר מה שהיא עושה זה גישה מאוד חדשנית, שמהווה דוגמה שהלוואי שהיו לומדים ממנה, לכל נושא הטיפים, שאין תוספת של טיפ, הוא מגולם במחיר, הם גם רושמים את זה על הקבלה, והם גם מציינים את זה בריש גלי, זה לא איזה משהו שכאילו הם מסתירים, ואז מישהו נותן טיפ ולוקחים. פשוט אין טיפ, לא לוקחים כסף על טיפ. גישה שאני מאוד אהבתי, וכאילו גם הגישה הנוכחית, מה שאנחנו יכולים להגיד עליה, כמו שהסרט גם באמת מתקשר, זה שזה מעודד את המקצוע של המלצרות כמקצוע זמני. איזה משהו שהוא כאילו על הדרך, מזדמן, לא משהו שבאמת אפשר להרוויח בו, לעשות בו קריירה, כאילו אין בו ביטחון כלכלי בשורה תחתונה, ובכללי אני חושבת, אם רגע אני מדברת על הדעה האישית שלי, מעסיק צריך בין כל ההוצאות שלו, ויש הוצאות, לקחת בחשבון שכר של כל העובדים, לא רק של טבחים, סושפים, whatever, גם של המלצרים, של הברמנים. כל אנשי, כל הסגל בעצם במסעדה, ולפי זה לתמחר, לפי זה לעשות הכל.
אני רוצה לספר משהו. כן, לפני, לאחרונה ממש ישבתי באיזה מקום, והגיע החשבון, ואני באתי לשלם בכרטיס אשראי, ואז המלצרית שואלת אותי, כמה לקחת? כאילו מין עומדת מולי, כאילו, אני באיזושהי מבוכה מסוימת, וכאילו היא שואלת אותי, כמה לקחת? זאת אומרת, אני צריך כאילו, עכשיו, יכול להיות שרציתי לתת סכום מסוים, או להשאיר כך או אחרת, וזה נהיה כבר עניין שממש דורשים את זה. זאת אומרת, אני כאילו, זה ממש יצר אצלי מבוכה. והמבוכה הזאת, בסופו של דבר, פגעה בחוויה הכללית שלי מאותה ארוחה. וזה לא משנה, אני תכננתי גם להשאיר את הטיפ, כי ככה מקובל, אבל השאלה עצמה היא הייתה מאוד לא נעימה. ובמקרה אחר, שישבתי במקום אחר, אז גם מלצרית שאלה אותי משהו, הכל היה בסדר עם השירות? אמרתי לה כן, אז היא אמרה לי לא, כי נתת טיפ רק 10%. עכשיו, זאת אומרת, זה כבר מגיע לרמה של דרישה, ובאמת התחשק לי להגיד, הכל היה בסדר עד השאלה הזאת.
כן.
עכשיו, אני באופן אישי חייב להגיד, אני לא כל כך מבין את הדבר הזה שנקרא טיפ. מודה, לא מבין. יש את הגישה, נקרא לזה האמריקאית, שבאמת כל דבר זה טיפ. הנהג מונית מקבל טיפ, והבלבוי מקבל טיפ, וכולם מקבלים טיפים. אני לא כך מצליח להבין את הדבר הזה. יש את הגישה האירופאית שאני יותר מבין אותה, שזה בעצם יש חשבון, אתה מעגל אותו כלפי מעלה. יצא 417, אז אתה מעגל 420 או ל-430, אבל לא חייב להיות איזשהו סכום קבוע הזה. של ה-10% או של ה-12, ואז עלה ל-15 שחייב להיות טיפ. עכשיו, אני מנסה להבין מה זה הדבר הזה שנקרא טיפ. בסופו של דבר, בן אדם שעובד אמור לקבל שכר. לעובד אין יחסי עובד מעביד עם הלקוח. יש לו יחסי עובד מעביד עם המעסיק שלו שאמור לשלם לו את השכר. עכשיו, אני לא מצליח להבין איך נהיה סטנדרט שטיפ זה כבר נהיה, זה לא משהו שאתה עושה מטוב לבך, זה ממש כאילו כבר mandatory, כאילו כל חשבון שאתה מקבל, הוא אמור לעלות 15% יותר.
שבוא נדבר על זה, זה עלות של מנה.
עכשיו בוא נדבר על זה גם, שהמחירים של המנות עולים, שזה בסדר, כי אני מבין, יש עליית מחיר חומרי גלם ויוקר המחיה וזה, אבל אם פתאום הממוצע לסועד עולה כי המחירים של המנות עלו, אז פתאום גם הטיפ מתייקר, כי 15% זה כבר נהיה יותר כסף ממה שהיה לפני כן. אני באמת באמת לא מבין את זה, אני חושב שאני כסועד, אוקיי, אני מדבר כרגע לא מכובע של שף, אלא מכובע של סועד, אני ממש מעדיף שהמחיר של המנה יהיה קצת יותר גבוה, מצידי שיהיה יותר גבוה ב-15%, ויגלמו לי בתוכו את הדבר הזה, וכשאני יושב, ואז הייתה לי את החוויה בתרצה לפני שבועיים, שאתה בא ואתה יושב, אתה רואה את התפריט, ואתה רואה את המחירים, ואתה רואה את הדברים, ובסדר, אתה יכול להגיד יקר, אתה יכול להגיד לא יקר, אבל אתה יודע שזה מה שזה. ואין לך את הדבר הזה של אתה זה, ואחר כך בסוף בא לך הפתעה, שאתה, ואתה צריך להוסיף עוד 15%, ואם לא הוספת יש איזה אי נעימות, לא יודע, זה מקצוע, ואני לא חושב, אתה לא נותן טיפ לרופא, אתה לא נותן טיפ לעורך דין, אתה לא נותן טיפ לשיפוצניק שמשפץ אצלך בבית, או לאינסטלטור, או לאף אחד. אני מאוד אוהב את הגישה של תרצה ושל OCD, אני יכול להגיד שגם אני בארוחות שלי, ממש כתוב בטופס הרשמה, בבקשה לא להשאיר טיפ, המחיר כולל שירות, אם אתה משלם שכר כמו שצריך, אז זה העניין, זה פשוט גם יוצר מצבים של אי נעימות, ופשוט כל המושג הזה, טיפ, הוא לא מושג הגיוני בעיניי, אפשר לתת איזושהי השלמה קטנה, אם רוצים, וגם זה בסדר אם לא, אבל בסוף עובד צריך לקבל משכורת. אני באמת מעדיף מנות קצת יותר יקרות, ובלי החובה הזאת של...
וגם כל הסיטואציה הזאת, כאילו אם אני משאירה אפילו 12, אז מה? או 10, אז אני קמצנית, כאילו אני, כאילו למה התחושה הזאת...
העניין הוא שכבר דורשים
את זה. לא נעים.
זה מה שמפתיע, שדורשים את זה, ששואלים אותך. עכשיו גם לפעמים אתה יושב, כאילו אתה יושב ואתה שותה כוס קפה, כן? הייתי בבית קפה עכשיו, בית קפה, הקפה, אספרסו עולה איזה 14 שקלים. עכשיו, אנחנו יודעים מה העלות של קפה, כן? אז על מה אתה משלם את ה-14 שקל האלה? אם לא על זה שמישהו מגיש לך את הקפה ואתה יושב השירות הוא בעצם הדלטה של המחיר של ה-14 שקל שעולה אספרסו. אז למה עליו צריך עוד להוסיף את הטיפ? אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב שכאילו כל החוויה של מסעדה היא חוויה שאמורה לכלול את המכלול השלם, כולל השירות. אני יודע שזה אולי יכול לעורר קצת כעס הדעה הזאת שלי, או שהיא יכולה להיחשב קצת ריאקציונרית. אבל אני חושב שזה רק יעשה טוב לענף שהעובדים בו יהיו עובדים. אגב, יש עובדים במצדה שלא מקבלים טיפ. הטבחים עובדים לא פחות קשה ולא מקבלים טיפ, וכן הלאה עוד כל מיני עובדים. זאת אומרת, זה משהו שנהיה, ומתוקף זה שהוא נהיה, אז ממשיכים אותו. אני ממש חושב שצריך לחשוב עליו מחדש. הגיע הזמן.
אני מסכימה.
ייקח פשוט עוד כמה זמן, כי דיברתם על זה שזה מקצוע, אבל זה לא מקצוע. עובדתית זה לא מקצוע, ובסוף זה באמת...
אבל גם קופאי בקולנוע זה לא מקצוע, ואתה לא נותן אותי, ועוד הרבה מאוד מקצועות.
כן, אבל אתה לא דורש מהם אותו דבר פעם אחת, פעם שנייה. הישראלי הוא לא איש שירות, סליחה, אנחנו לא, אני הייתי שירות הרבה שנים במסעדות, וניסיתי ללמד שאנחנו קודם כל אנשי שירות, ויש פה בעיה, אגב, אני אגיד, כי עברתי הרבה, גם כמנהל, כבעלים, והרבה תהפוכות עם הטיפים, כל פעם היו פה כל מיני רפורמות. בסוף, תמיד המלצרים הכי העדיפו ללכת עם מזומן בכיס הביתה, כי באמת הם הרגישו שזה מה שהם הרוויחו אותו יום, ולא כל כך עניין אותם האם ההפרשה נעשתה לפנסיה שלהם. עם השנים באמת, יש פה גם חוקים אחרים היום, והכל נורא השתנה, אבל פעם זה מה שהיה רווח, וככה היו מגיעים המלצרים והמלצריות הכי טובים לעבוד במסעדה, כששמעו איפה עושים הכי הרבה כסף פר שעה, והולכים עם מזומן בסוף המשמרת. נכון שזה קצת השתנה עם הזמן, ונכון שנתתם דוגמה אולי ייחודית, לא יודע אם
אבל
יחידה.
אבל אל תשכח, דוד, גם שהיום זה כבר הכל משלם, בכרטיס אשראי כמעט. כמעט אף אחד לא משאיר טיפ במזומן.
לא משנה.
בכל שזה... מקרה זה עובר דרך המשכורת.
לא, זה בסדר. לא הכל דרך האשראי, וגם כשזה דרך האשראי, אז יש מקומות שעדיין מוציאים את זה מהקופה. יש כל מיני, אוקיי? זה גם תחום שהוא קצת פרוץ עדיין בכל מיני היבטים מחשבונאים וכאלה, ויש כל מיני שיטות שמסעדנים עושים לעצמם. אין אישור קו בסוגיה, ואני אגיד שוב, כל עוד זה באמת לא כזה מקצוע, ורוצים להביא אוכלוסייה צעירה, יחסית אינטליגנטית, שיודעת לשלוט בשירותה, בשפה, בסוף מלצר, הוא גם איש מחירות, הוא גם השגריר הכי טוב של המטבח, של המנה שאתה תכין, הוא גם מייצג את השף, את בעל הבית, זאת אומרת, יש פה גם תפקיד עם אחריות, אם יש מקומות שרוצים להכניס את זה לתוך החשבון, אלן וסאלן, אני אגב, כשיש לי שירות גם בחול, שזה כלול, הרבה מסעדות באירופה זה כלול, אם הוא היוצא דופן, אני תמיד אשאיר עוד שטר, אני חושב שכי אמרתי אני והנושא הטיפים, יש משהו בטיפ היסטורית שהוא נועד עוד לצ'פר, עוד לתת את התודה הזאת לאותו אדם, זה לא משנה אם הוא בלבוי, ולט פארקינג, מלצר, שליח של האוכל, you name it, אז יש פה את העניין הזה, שבאמת אנשים חיים מהדבר הזה, אגב גם מדריכי מורה דרך וכאלה שיש להם קבוצה, נהוג להשאיר טיפ, גם נהג אוטובוס עם תיירים מחול אגב מאוד, יש את העניין של הטיפים שאולי הביאו את זה אגב מארצות הברית, כי יש מדינות באירופה שזה לא נהוג בכלל, ויכול להיות שבזה אנחנו גם קצת באיזושהי אמריקניזציה, אבל אני חושב שיקח עוד זמן עד שזה יתיישר, אני אני באמת, אני אומר, כשיש שירות טוב גם, אני אתמול השארתי 20%. היה שירות יוצא דופן בעיניי, אבל לפעמים אני גם, אני מתחבר למה שאתה אומר, לאותה בחורה שאומר, כמה להשאיר, אם היה שירות היום ונורא, אז כן, אני אשאיר 10%.
נו, אתה מבין?
אין מצב שאני לא אשאיר.
אפילו 10% זה כאילו כבר...
אני אומר, אין מצב שאני לא אשאיר, כי אני מהתחום ואני מכיר את זה, אבל אתה צודק שלפעמים...
זה לא טיפ, זה השכר שלי.
לפעמים זה מבאס, כי לא עשו שום דבר עבורך, באמת, וכמו שאתה אומר, יש את הפרצוף הזה בסוף לפעמים, זה גם יכול לקרות, יש פה עוד כברת דרך לעשות בעניין הזה. אין לי איזה קביעה חד משמעית של להגיד, אולי אם כולם היו גובים מראש את הטיפ, אני לא בטוח, כי אני לא בטוח שאותם אנשים היו מגיעים לעבוד, אגב, במקומות האלו, כולל סטודנטים וכל מיני מקצועות חופשיים אחרים שמוצאים בזה קצת את המזומן בכיס הזה, בסוף משמרת בערב, הוא חשוב, הוא חיים איתו כזה... בסבבה, דרינק אחרי, זהו כל מיני סיגריות.
אתה אומר, זה באמת אוכלוסייה צעירה.
אבל גם אוכלוסייה צעירה, בואו, אנחנו גם כל העובדים שלי, המלצריות וזה, כולם צעירים, אני רואה בהתנהלות שלהם, זה לא מה שהיה בעבר, היום זה כבר לא עולם של מזומן, כל הנושא של המזומן הוא די כבר יוצא מהשיח, הכל זה עניין של כרטיסי אשראי, והכל נכנס בצורה מסודרת, בתלושי שכר. בעיניי, יש בזה אפילו משהו טיפה לפטרוני, שהפרנסה של אותו נהג או של אותו זה, היא צריכה להיות תלויה באותם סועדים או נוסעים, או לא יודע מה, שהם עשירים והם כאילו ייתנו או לא ייתנו, הוא צריך להיות בדילמה.
צריך להיות לו כמובן בסיס, גם יש חוקים, כן, יש מזכורת מינימום, צריך להיות חוקים.
אוקיי, גם אם זה מינימום פלוס נדבת ליבם, זה עדיין פטרוני.
על אותו אקסטרה, בסוף, כן, בהרבה, יש מקצועות שכיף לצאת עם מזומן בכיס, גם במדינת ישראל של 2024, לסוף יום, ולקנות לך למחורת האספרסו, או את הסיגריות, או מה שאתה רוצה, או גם לשים את זה בצד כטיפ, כמזומן, גם בסדר.
תראו, אין לדבר הזה סוף. כמו שאמרתי, בארצות הברית, כולם מקבלים טיפים. זאת אומרת, זה פשוט עולם של כאילו כל דבר זה טיפים.
נכון.
זה לא נגמר, ואנחנו...
אנחנו לא נצא מזה.
אני מאמין באמת שכאילו בסוף, צריכה להיות אלמנט של עבודה, מכבדת, מכובדת, עם שכר מכובד, ולא תלוי בטיפ או של אף אחד.
מה שנקרא...
אני חושב שהדרך שבה עובדים המסעדות שהחליטו לוותר על הטיפים, זה לא רק OCD, אני מבין שיש כבר עוד כמה כאלה, בעיניי זה הדרך הנכונה יותר, ואם אנחנו רוצים שיום אחד זה יהפך להיות מקצוע, אז נראה לי שזה צעד חשוב בכיוון, ואני מאמין שזה גם יגיע מלמטה, כן. כי בסוף, שוב אני אומר, ברגע שהמחיר
עולה... יש לי עוד צעד לפני, אבל שיוקם בית ספר למקצועות המסעדנות והאירוח, אז גם אנחנו נהיה צעד לפני, ובל נשכר, יש פה באמת, אנחנו מדברים על העניין של מסעדנות, יש בו הרבה גם חינוך, באמת, הרבה חינוך למקצועות האלו, ואין איזשהו בית ספר שזה, ואני אגיד שוב, אני בעיניי, ואחרי הרבה שנים בתחום, הישראלי לא תופס עצמו כאיש שירות. אגב, לראיה, כל המקצועות, גם עבודות כפיים, מאוד קשה לנו. מאוד קשה. הישראלים לא הולכים לעבוד בזה, בסופו של דבר.
אבל הם גם לא הולכים לעבוד בבניין, ואנחנו לא פותרים את זה דרך טיפים.
אבל יש את העניין.
גם בחקלאות, וגם בעוד הרבה דברים. טיפ זה לא הפתרון, בעיניי. תראו, אני באמת...
לאוכלוסייה הזאת הוא הרבה פעמים פתרון.
אין לי בעיה לשלם הרבה כסף על אוכל, אני אף פעם לא מסתכל כמעט על מחיר של המנה, ושואלים אותי כמה עלה במסעדה, בדרך כלל אני גם לא זוכר ולא יודע, אבל הקטע של הטיפ, ברמה העקרונית, יש בו משהו שהוא נורא מעצבן בעיניי.
כן, אני אישית איתך בדעה הזאת, גם אותי זה הרבה פעמים מעצבן, וגם אני נתקלתי, מישהי פעם אחת ממש רדפה אחריי, שבטעות כאילו לא השארנו את הטיפ, לא יודעת מה היה, פשוט רדפה אחרינו לאוטו, אחת המלצריות, שתדעו, זה סיפור אמיתי.
כן, כן, נכון.
אז זה קורה.
מכירים את השאנר.
כי כבר דורשים את זה, כי היום דורשים את זה.
והיה שם איזה טעות, אני תמיד משאירה, והיה שם איזה טעות עם המטבעות, לא יודעת מה, היינו עם עוד זוג, והיה שם עניין, והיא פשוט באה אלינו עד לאוטו.
חוצפה, דרך אגב.
זה חוצפה, כן, אבל אנחנו השארנו לה, כן, רק רצינו שהיא תשחרר אותנו, הרגשנו שאם אנחנו לא ניתן לה, היא פשוט לא תלך.
זו חוצפה.
אז ונתנו את הטיפ, כאילו. אז כן, זה יכול להגיע גם למצבי קיצון. בסדר, בוא נראה אם זה תהיה מגמה שגם אנחנו נראה אותה קורית, אולי אפילו במקומות חדשים שנפתחים. אנחנו ממש, הפרק הזה מאוד ארוך, ולכן אנחנו נסיים אותו.
יאללה, היה כיף.
כן, את הפינת נחמה ואת ההמלצות תשמרו. בסדר? תזכרו, תרשמו לכם מה רציתם להגיד, ואנחנו נגיד את זה בפרק הבא שלנו, ואני חושבת שיש פה מלא 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 נקודות למחשבה, וכל הכבוד לנו.
יישארו לנו.
נגיד לך תודה רבה.
תודה לך.
שוב, את נותנת במה יפה באמת, למסעדות חדשות, לתחום בכלל, כל הכבוד. יניב, תמיד תענוג.
לגמרי.
איש שיח. על קולינריה, באמת, כיף.
דוד בא היום, אתה יודע, אנחנו בהדדית.
אנחנו באנו לפרגן, אנחנו פודקאסט שבא לפרגן.
נכון.
ממש.
אנחנו בעד.
ממש.
יפה, אז אנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא, תודה גם לכם.
תודה רבה.
ויאללה, ביי.
ביי.
יש לנו גם את הפינה של הזה.